סבבה.
מרגיש שהסיפור שלי ושל אריאל באמת נגע בהרבה מאוד אנשים. הרבה אנשים שלא מכירים אותי בכלל, רואים לנכון לכתוב לי באינסטגרם, חלמתי עלייך, אני חושבת עליכם, אתם מלווים אותי, וחשבתי על זה הרבה, כאילו, על למה, למה זה קורה, ונראה לי שמשהו בסיפור דיסני שחוויתי, שחייתי, לצד אריאל, יש בו משהו שהוא כזה מאוד, מאוד יפה, שהפך להיות משהו טרגי, וזה לצערי גורם להרבה מאוד אנשים מאוד, מאוד להתקרב, מאוד להרגיש שהרבה מאוד אנשים רואים אותי או לא רואים אותי, פשוט מרגישים מאוד מאוד קרובים אליי, ודווקא זה מאוד מיוחד לעם ישראל, כי אני לא מכירה אף אחד, אבל אני מרגישה מאוד מאוד, מאוד עטופה, מאוד אהובה, אני מרגישה את האהבה של העם, שזה מטורף.
מרגישה שאת עוזרת אבל? שאת עוזרת להם, לאנשים האלה?
אני מרגישה שהרבה מאוד אנשים...
נסיע אפילו יותר כזה קרוב, כזה, כן.
אני מרגישה שהרבה מאוד אנשים כזה כמו נוסעים אל העיניים, להתמודדות שלי, למה שקרה. שוב, זה שאני נחשפתי לעולם היוגה ולפילוסופיה שלה בגיל מאוד מאוד צעיר, זה היה לי באמת ככלים על, על הגב, כי רוחנית אני מרגישה שאני במקום שהוא קצת יותר גבוה, והרוחניות הקצת יותר גבוהה הזאת מאפשרת לי כמו, לא יודעת אם תבין, אבל כאילו כמו לעשות קצת זום אאוט החוצה, ולהסתכל על החיים שלי, זה שומר עליי קצת, קצת מרוחקת, אבל מאוד קרובה והכי כאובה, אבל זה כן מאפשר לי כזה, אוקיי, זה מה שקרה, מה עושים מפה?
נראה לי שזה אפילו נותן לך, כאילו הפרספקטיבה הזאת, שזה באמת להגיע עם כלים. כי זה חשוב, כי הרבה אנשים הגיעו לתקופה הזאת עם כלים, והרבה אנשים הגיעו לתקופה הזאת בלי כלים, וגם לא כאלה שחוו דברים במקור ראשון. אבל כשאת מסתכלת על זה מהפרספקטיבה הזאת, זה נראה לי אפילו נותן לך את האפשרות עוד יותר להרגיש. כאילו זה לא גורם לך לברוח כזה מהכאב שלך, אלא זה נותן לך עוד יותר להרגיש אותו, לא?
כן, אני לא בורחת מהכאב בכלל. שמתי לעצמי ככותרת בראש הדגל שאני לא יכולה לברוח מזה, ואני צריכה לתת לזה לעבור דרכי ולא לידי, כי אני, בהתמודדות שלי, אם זה יעבור לידי, זה... אני לא אצליח להתמודד עם זה, ואם אני רוצה, ואני רוצה להישאר בריאה ולא לתת לתקופה הזאת ולמה שקרה לדפוק אותי, אז... אז זה עליי ואני צריכה לעשות את זה, ואני צריכה לעשות את זה בצורה שהיא הכי, הכי בריאה לי. וזה אומר לנטרל ולנקות הרבה מאוד רעשי רקע. ו...
פנימיים, כאילו?
גם וגם. גם חיצוניים וגם פנימיים.
מה זה רעשי רקע?
אני יכולה להגיד שבמהלך ההתמודדות שלי, במהלך החודשים שעברתי בצל האובדן, הרגשתי הרבה מאוד מנגנונים, בוא נקרא לזה מנגנוני הגנה. מתוכי, מבפנים, שכמו מנסים להגן עליי, ממש הייתי ערנית והרגשתי אותם, אני אסביר כי זה מורכב. העיניים שלך רואות. בין האוזניים כנראה יש משהו ויש לך לב שמרגיש. ברגע שהעיניים שלך רואות משהו, סתם דוגמה, אם עכשיו יש פה קיר והקיר, אתה יודע שאין עליו שום קטם, אז הכל בסדר, אתה תסתכל על הקיר והקיר יהיה לבן וטוב. once ראית קטם על הקיר, בכל פעם שתסתכל על הקיר, אתה תראה את הקטם, אתה תחזור על הקטם הזה. אז אני הרגשתי שהעיניים שלי הרבה מאוד פעמים רואות דברים, ואני גם ככה בהצפה, הכל התמוטט, אני לא יכולה להכיל את כל מה שהתמוטט. וכשהעיניים שלי רואות משהו שזה מאוד רגיש, אז פתאום הרגשתי את הראש שלי אומר, וזה לא עבודה של הלב, זה עבודה של הראש, הראש אומר לי, לא עכשיו, ראית את זה? זה רגיש? לא עכשיו, אתה גיל לזה? והרגשתי ממש מין מנגנוני הגנה שמנסים להגן עליי, גם מכאב? בראש, גם בלב, מכאב.
להגן מהכאב בעצם.
להגן מהכאב,
של בטח. של אובדן, כאילו.
בטח. אין, זה הסבל הכי קשה שבני אדם יוכלו להתמודד מולו, אובדן.
כן.
אין משהו קשה יותר, לא משנה, משהו שהוא בריאותי או משהו שהוא... אובדן של בן אדם קרוב, זה הסבל הכי קשה שבני האדם נאלצים להתמודד מולו, נקודה.
ואיך את נותנת לעצמך ברגעים האלה שאת רואה את המגננות? לראות שזה מגננות, וכזה, ללכת כזה. זה אומר שאת בעצם הולכת יזום קצת?
זה אומר שאני באופן אישי מאוד בעיניים פקוחות לכל מה שקרה לי. ולזה שאריאלו פה. מעולם לא התמודדתי עם אובדן, אז מהבחינה הזו באתי לגמרי נטולת ניסיון. אני לא חושבת שיש משהו שאפשר לעשות כדי להכין אותנו לאובדן.
כן.
אתה חי עם בן אדם ואתה לא מתכנן שהוא ימות. אנחנו כולנו חיים לנצח, ברצון הזה שנהיה מאושרים, כשנהיה גדולים, אנחנו כולנו שם. ואז פתאום, אתה יודע, אתה מתחיל לבנות חיים. אתה מתאהב, אתה בונה קשר, אתה בונה זוגיות, כיף לך עם אותו בן אדם. ואז ברגע אחד, כאילו, ולא עשית כלום, לא עשית שום דבר לא בסדר, היית הבן זוג הכי טוב בעולם. אבל ברגע אחד בא היקום ואומר לך, שומע? לא רלוונטי. כל התוכניות, כל החלומות, את יכולה בעדינות לשים בתוך הפח, להיפרד. ואין לי מה לעשות מול זה. נשארתי כאילו כמו ילדה קטנה, שמסתכלת על עולם גדול, שוואלה, הוא בסה, העולם הזה בסה. ונשארתי חסרת אונים. ואני מאמינה שכשבן אדם מגיע ממש לקרשים שלו, אז שם אתה פוגש את עצמך. אתה לא פוגש את עצמך כשהכל ממש טוב, כשהכל זוהר, כשהכל זורם. לא, שם אתה מישהו אחר אולי. אבל כשאתה בקרשים, שם אתה מגלה מי אתה. ואני בקרשים, כאילו מה שקרה לי, הפיל אותי לקרשים, הפיל אותי לגמרי, מת לי העולם. וכשהייתי בקרשים, כשנפגשתי עם עצמי באמת, אז לא מצאתי שם מישהי שרוצה להיות קורבן, ולא מצאתי שם מישהי שהיא גם מאוד עצובה, וגם לא מצאתי שם מישהי שרוצה לשבת ולהתאבל, עם כל האהבה ועם כל הגעגוע, ויש הכי הרבה בעולם. מצאתי שם מישהי שהיא מאוד שמחה, שמאוד אוהבת את החיים, שמאוד רוצה לחיות. ועכשיו אני בימים האלה, בתקופה הזאת, בחודשים האלה, אני עובדת בזה, בלנסות לשמור את אריאלי כמשהו הכי טוב והכי טהור שקרה לי, ולחייך אל מול זה. אבל זאת עבודה, זה לא בא ברגע. כי אתה לא יכול לחשוב על כמה שאיזה כיף היה ואיך זכיתי ואיך בורחתי, בלי הקו מחשבה השני של פאק.
כן.
כמה איבדתי, כמה היה לי וכמה לקחו לי וכמה לא יהיה לי יותר.
הייתי יכולה לדעת ש... כאילו בדיעבד, כן? אבל הייתי יכולה לדעת שתתמודדים זה ככה? אם היית חושבת כזה על עצמך?
מעולם לא חשבתי על זה. מלא שאלו אותי, אמרו לי, אחרי שזה קרה, חשבת שמשהו כזה יקרה? לא.
כאילו התכוונתי... בדיעבד, כשאת כזה חושבת על הדברים, הייתי יכולה לנסות לדמיין שככה תתמודדי עם זה?
אני לא חשבתי בכלל שאני אאלץ להתמודד עם משהו כזה, אתה מבין? אני מבחינתי, אריאל, עם כל זה שהוא איש צבא ויש מלחמות ועולם אכזר, אריאל חסין, בחיים דבר כזה לא יקרה לי. ואם חשבתי, כי אתה יודע, בכל זאת אריאל משחק באש, אז דמיינתי את זה כזה עד הרגע של ההודעה וזהו. וזהו, ולא יכולתי לדמיין משהו אחר. אז לחשוב על איך הייתי מתמודדת, לא חשבתי שאני אתמודד עם משהו כזה בחיים. אני הייתי בטוחה שאריאלי היה רמטכ"ל.
כאילו נראה לי, אני מתכוון כזה, ידעת שיש לך את הפרספקטיבה הזאת על החיים? גם לפני?
ידעתי שאני בן אדם חיובי. ידעתי שאני חזקה. לא ידעתי שכל כך, כאילו הופתעתי מעצמי, הרבה מאוד אנשים בסביבה שלי הופתעו ממני.
וואלה.
אבל אני מאמינה שכל הדברים שעברתי בחיים, כל האנשים שפגשתי, אריאל, אני מאמינה שזה דברים שבנו אותי. הארגז כלים שדיברנו עליו, ההתעסקות שלי, העבודה שלי, המקצוע שלי. אז אני מאמינה שהכל בנה אותי כזה להגיע לרגע הזה ולהתמדד.
כן. וואו, קשוח.
כן.
כאילו, זה מין כזה מבחן באמונה קצת, לא?
כן.
נכון?
כן. גם אמונה מול כולם. מול העולם, מול היקום הזה, מול עצמי, מול אריאל. כאילו נסדק לי כל התמימות שלי ברגע, בלילה אחד נלקחה. ואני לא בטוחה מה היחסים שלי בין לבין אלוהים עוד. לא דיברתי אותו, קשה לי. לא הבנתי למה הוא עשה לי את זה. אז אני כרגע קצת כועסת עליו. וכן, יש לי משבר מאוד גדול באמון, אבל יש לי אמון מאוד מאוד גדול בעצמי. כלומר, הבנתי, לצערי הרב על בשרי, שיש לי אותי. שיש לי אותי, שלא משנה כמה אמא ואבא אוהבים אותי, ולא משנה כמה אריאלי עמד לצידי בחופה ונשבע לדאוג לי לנצח. לא משנה. כי בסופו של דבר, יש לי את עצמי, ועם זה אני צריכה לעבוד. ויש בזה גם משהו מקל, כשאתה יודע שיש לך את עצמך. כי אני יודעת שיש לי את עצמי, ואני יודעת שאני משימתית, ואני יודעת שאני, אם אני צריכה לעמוד על הרגליים, אז אני אעמוד על הרגליים. כי זאת כרגע המשימה שלי.
ויש איזה מין, כאילו הרעיון של האמונה הוא, כאילו מאוד קל לדבר עליו מבחוץ. לא ניסיתי אף פעם לדבר עליו מבפנים, מהמקום שאת נמצאת בו, שזה כזה כאילו להסתכל אל העולם מבפנים החוצה ולא מבחוץ פנימה. אבל כאילו הרעיון הזה של האמונה זה ש, קודם כל ברור שצריך אותה רק בכאלה מקומות. כאילו, כשהם יצאו ממצרים והם עברו במדבר, אז הם התחילו לאבד את האמונה שלהם. כי המדבר זה הסמל של החוסר ודאות, כאילו. זה הסמל של השממה. כאילו, יש מצב שהיה להם יותר סבבה במצרים בתור עבדים, מאשר במדבר, כי במצרים הם ידעו איפה הם הולכים לישון, איפה הם קמים ומה הם אוכלים, והכל היה סבבה, כאילו, יחסית. במדבר הם לא יודעים את כל הדברים האלה. אז כאילו הם התחילו לריב עם אחד עם השני, לריב עם בני דודים שלהם, על שטויות, כאילו להתקטנן, לאבד את האמונה שלהם. ואז כאילו, ואז אלוהים שלח להם נחשים, ארסיים. וכאילו ממה שאני מבין, מה שהוא ניסה להגיד להם, זה כזה שדווקא כשהכי קשה, דווקא שם אתה הכי צריך למצוא אמונה. כי אם לא תביא אמונה כשקשה, אז הוא ישלח הנחשים. אז יהיה יותר קשה, כאילו. כאילו, הדבר היחיד שיכול לעצור את הקושי הזה, את ההתמודדות הזאת, זה האמונה.
אני מאמינה שכל בן אדם צריך להאמין במשהו. יש מישהו שיאמין בסוד, בספר הזה, הסוד, יש מישהו שיאמין באלוהים, יש מישהו שיאמין בחתולים, לא יודעת, כל בן אדם צריך להאמין במשהו. ואני מאמינה שברגע שיש לך את האמונה הזאת, אתה מסודר. אני האמונה, היות ואני ואלוהים כרגע בריב, אז היא לא הולכת למקום דתי.
כן.
היא הולכת יותר למקום אישי. אני מאמינה, ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אני מאמינה, שכל דבר שקורה יש לו סיבה. ואני מהשביעי לאוקטובר, דיברנו על זה קודם, אבל כאילו מרגישה שאם עד כה חשבתי שהייעוד שלי זה להיות מורה ליוגה, ולהעביר שיעורים ולעזור לאנשים למצוא את הגמישות ולמצוא את עצמה וכזה. אז עכשיו יש לי ייעוד חדש. וייעוד החדש הזה נקרא שביל לאוקטובר. והשביל לאוקטובר, המלחמה שזורה ונמצאת בכל העורקים והדם שלי. כל נזקי המלחמה על גופי. אז כרגע הייעוד שלי אולי קצת השתנה. ובהכרח מהשביל לאוקטובר, הכל נראה אחרת. אבל אני עדיין מאמינה, וגם את זה, אני לא מאמינה שאני אומרת לך, אבל היות וחוויתי את האהבה המאוד גדולה הזאת, היות וחוויתי, זכיתי שיהיה לי באמת טוב. כאילו יש מין עילה כזאת שאומרים, אחרי שבן אדם נהרג, כמה טוב היה וזה, אני נשבעת לך שאתה יושב ליד מישהי שהיה לה, היא זכתה לחוות טוב טהור. ועצם זה שזכיתי לחוות את זה, העניק לי המון אור שאני, איכשהו, לא יודעת איך, אבל אני עדיין מאמינה בעולם הזה, אני עדיין מאמינה באנשים, אני עדיין מאמינה באהבה. אני מאמינה.
כן. ויש מצב גם ש, כאילו, כשאת הולכת לישון בלילה, ואת לבד, רוצה לך הרבה להיות לבד?
כן.
כן?
כן ולא, אני יותר בן אדם של אנשים.
אבל ברגעים שאת לבד, כאילו, ואת חושבת על על הייעוד החדש הזה שלך, זה עוזר לך? כאילו, זה עוזר לך לתת לזה משמעות קצת? כאילו, זה עוזר לך להחזיק את זה?
כן.
כן?
כן. כי אם יש ילדונת בת 24 ש, היא מדהימה, והיא איבדה את הבן זוג שלה, והיא ראתה לנכון לפנות אליי, לפני שהיא נכנסה לבית שלהם, והיא שאלה אותי, מה את עשית? ואני עשיתי את זה, זה היה נורא, זה היה קשה, וואו, זה הדבר הכי קשה שהייתי צריכה לעשות בחיים שלי. אבל עשיתי את זה כמו גדולה.
ללכת אליו הביתה?
ללכת לבית
הראשונה?
שלנו. ללכת לבית שלנו. וייעצתי לה, אמרתי לה, אני עשיתי כך וכך וכך, ואת יכולה. והיא כתבה לי הודעה יום אחרי זה של, תודה שכתבת לי את זה, תודה. אז וואלה, עשיתי את שלי. כאילו, רק הודעה כזאת, זה עולם ומלואו. תודה שפנית אליי. אני מצטערת ששתנו צריכות לחוות את זה. אבל אם יש לי אפשרות לסייע, אז כן, אז אני שם.
וזה נכפה עלייך.
כאילו זה כן, זה הייעוד החדש שלי.
זה נראה ככה.
כן.
זה מטורף שאת לוקחת את זה לשם, כן? כאילו זה לא מובן, זה לא, בוא נגיד שקורים לנו כאלה, שקורים כאלה דברים, אז זה לא מספיק שהם קורים. כאילו, זה הכלים האלה, זה אוקיי, הם קרו, ומה עכשיו? כאילו זה יכול להפוך כל אחד, וזה גם הופך אנשים להיות ההפך. כאילו ללכת למקום הקורבני, בקלות. אבל זה נראה לי הנחשים, כאילו. אם איכשהו את מצליחה למצוא אמונה גם מול הדבר הזה, ורק לשבת לידך, זה מרגישים את זה. כאילו, לא צריך לקרוא לזה אלוהים בכלל, כאילו, זה לא נראה לי הקטע. כאילו, אמונה היא לא קשורה אפילו לדעת או דברים כאלה, אמונה זה כזה. כאילו, את השיעור באמונה, בעצם. מבינה? כאילו, זה כזה, ויש מצב שזה הייעוד שלך, כי בסופו של דבר הן באות אלייך. והדבר היחיד שיכול לעזור להם זה שמישהו ייתן להם את הרעיון שיש סיבה למה הדברים קורים. רק שמישהו ייתן להם את הרעיון הזה, ורק את יכולה לתת את זה.
לצערי.
רק את, כאילו.
לצערי. יש משהו מיוחד ב... אני לא יכולה לצפות שאף אחד יבין אותי. מי שלא מרגיש את זה, מי שזה לא השפיע על כל החיים שלו. אני לא יכולה לצפות מחברות שלי, אהובות שלי, שיבינו מה אני עוברת. אני לא יכולה לצפות מאמא ואבא שלי שיבינו מה אני עוברת. כן, יש משהו מאוד מיוחד ב... ותחשוב על כמה אנשים זה פגש השביעי באוקטובר. כאילו, כמה אוכלוסיות, כמה אנשים איבדו. זה מטורף. אז יש משהו מאוד, לצערי, מאוד מיוחד במפגש הזה עם מישהי שחווה את זה.
זה עוזר גם לך?
כן. יש את המשפט הזה שאומר, צרת רבים, נחמת יחיד, אבל יש גם את המשפט ההופכי שאומר, צרת רבים, נחמת טיפשים. שום אבל הוא לא אותו אבל. אף אחד לא הולך לישון עם אף אחת מהבנות האלה. המסכנות שלי, אוף, איזה בסה שזה קרה לנו. לא, אף אחד לא הולך לישון איתם בלילה, אף אחד לא קם איתם בבוקר. כל האנשים הנהדרים, את באמת טובים, שמשתתפים בצערי. לא, אתם לא משתתפים בצערי, סורי. זה העצב שלי, זה הצער שלי. אף אחד לא קם איתי ולא הולך לישון איתי ולא לא ראה את ההתקפי חרדה שפתאום היו לי. אף אחד לא, זה עליי. אני לא יכולה לתת את זה לאף אחד, אני אפילו לא יכולה להלוות את זה. קחו את זה ממני לשעה. לא, אי אפשר, זה עליי, חיובל. ועכשיו חזרתי מסרילנקה, ובמהלך הזמן שלי בסרילנקה, ממש, ממש הרגשתי את זה. הרגשתי את זה בעצמות שלי, של זה עלייך. כנראה שזה המסע שהנפש שלך צריכה לעבור, אז כנראה שזה מה שאני צריכה לעבור בעצמי, עם עצמי. כנראה שזה מה שקרה, ואין לי איך לברוח מזה.
יש משהו שכאילו אחד הדברים שהמלחמה הזאת מנסה, נראה לי, ללמד אותנו, זה שאנחנו חלק ממארג. שאנחנו חוברים, כאילו...
אמרת קודם, אם זה עוזר לי לעזור לאחרים, אז אני חושבת שזה גלגל, כי אני שום דבר בלי האנשים שעטפו אותי. אני כלום בלעדיהם. אני הייתי צריכה פיזית שאנשים יתמכו בי.
כן.
מלהיות בשיא העצמאות שלי, ירדתי לקרשים, ששם בקרשים לא ידעתי איך לעשות דברים בסיסיים, כמו לאכול, כמו לנשום, כמו לחייך, כמו לחלום, כמו להתקלח. לא זכרתי איך עושים דברים כאלה. הייתי צריכה אנשים פיזית שהקימו אותי על הרגליים. אנשים.
נתת לעצמך?
כן.
עד הסוף? לא, כאילו נתת לעצמך להתרסק עד הסוף? כן?
כן, אבל לא. כשאני הייתי שם, ואני שם הרבה, כי אני יכולה להיות במסיבה עכשיו בסרילנקה, שיקורה ושמחה ועטופה באנשים ורוקדת, וברגע זה כאן בגרון, וברגע זה משתלט על כל הגוף שלי, וברגע אני לא יכולה לנשום, ברגע אני מוצפת כל כך, שאני אומרת תודה למסיבה הנורא טובה, ואני הולכת הצידה ואני מתפרקת ל-7,000 חתיכות. אבל אני גם קמה משם, ומי שקמה משם זאת אני, אף אחד אחר לא, רק אני קמה, זאת בחירה שלי. זאת בחירה, ודמיין את זה כזה כמו מסדרון שחור ומאוד כזה מחליק, שאתה יכול להחליק לבפנים. זה נגיש, זה זול.
כן, זה קל.
זה פה.
זה קל.
אני יכולה ליפול לשם.
הכי קל שיש.
הכי קל.
ממש.
אבל אני קמה. אני קמה, אני עושה לזה קאט. אני מתפרקת ל-7,000 חתיכות, אבל אני מאחה את זה. וזה כל פעם, וזה לא נגמר, זה כל פעם בתחפושת שונה. העיניים רואות, יש משהו בין האוזניים ויש לב. אנחנו לא רובוטים.
ואת מנסה כזה כאילו להבין בעצמך עדיין איך להתמודד עם זה?
ברור.
כאילו מה, עבר, כבר חצי שנה תכף כאילו. זה, את כבר בטח באיזושהי אבולוציה כאילו עם עצמך, עם ההתמודדות כאילו. ללכת למסיבה, לטוס, כאילו את בונה לעצמך את הדרך להתמודד עם זה?
כן.
כי מי יודע כאילו איך להתמודד עם זה?
אני מנסה. אתה יודע, אנחנו בחיים באופן כללי, אנחנו לא יודעים מה כן בשבילנו, אנחנו יכולים לדעת מה לא בשבילנו. ולצערי, היו הרבה אנשים שהייתי צריכה לסנן, כי הם לא מתאימים, כי אני עכשיו חיה חיים אחרים, שלא ביקשתי, לא רציתי, אבל זה מה שקרה. ואני כרגע, אני כרגע חייבת לדאוג לעצמי. אני חייבת לדאוג שאני אצא שפויה. כי זה לא נורמלי לעבור דבר כזה, זה לא נורמלי תפיסתית. תפיסתית, אני עד לפני שנה וחצי עמדתי מתחת לחופה עם אריאל. התחלתי בדיוק כמו כולם פה. לבנות חיים, עשיתי את הכל בסדר, באנו לעבוד קשה, רצינו לעבוד קשה. ברגע... מה זה משנה? 9 שנים של זוגיות, הכי טובה בעולם. חלמתי על ילדים, חלמתי על משפחה, חלמתי על בית, חלמתי לעשות את זה עם אריאל, רציתי. מצאתי בן אדם אחד בכל הפלנטה הזאת שטוב לי איתו, שאני אוהבת אותו, ש... איזה כיף!
שמבין אותך.
מבין אותי.
כן.
אתה יודע, היה מפגש של חברים של אריאל, הם עשו בדיוק עכשיו ביום חמישי, לפני כמה ימים. ואיחרתי, כי אני תמיד מאחרת, לא איחרתי לך. אבל איחרתי, ואז חבר של אריאל ניגש אליי, והוא אמר לי, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, דבר. והוא אומר לי, נכנסת, ואיחרת. ונזכרתי שתמיד הייתם מאחרים, את ואריאל, הפגישות שלנו. וכל פעם שהיית נכנסת, שהייתם נכנסים, אז אריאל היה כמו מצדיק אותך. הוא היה אומר, יובי לא הרגישה טוב, יובי הייתה צריכה לעבוד, אנחנו גרים רחוק, כזה. הוא אמר לי, ועכשיו נכנסת. ואני קולט שבעיניים שלי אני מחכה שעוד מישהו ייכנס, והמישהו הזה הוא לא נכנס, ואיחרת. ואני פתאום קולט שאין פה אף אחד שהגן עלייך. אמרתי לו שהוא צודק, והוא סיכם את ה5 חודשים האחרונים שלי במשפט. אבל עם זאת, וזה עם זאת חשוב, לאריאל היה המון 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 חיילים. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל אני מרגישה שאני החיילת הכי מטופחת. אני מרגישה שהוא הכין אותי, אני מרגישה שהוא בנה אותי. לא הכין אותי בקטע של, תקשיבי, אם זה וזה יקרה, כן. אז כך וכך.
כן. בנת הרוח, כאילו.
הוא בנה אותי, אני מרגישה פאקינג חזקה. אני מרגישה שאריאל בתוכי. אני מרגישה שאני לא יכולה, אני לא יכולה לנבול. להפך, אני צריכה להיות מאוד, שזה מתיש הרבה מאוד פעמים. אבל לקחתי את אריאלי, והכנסתי אותו לתוכי. ואני קולטת לאט לאט שזה יפה, כי היינו כל כך מחוברים אני והוא, והוא כך לימד אותי. אני איתו מאז שאני בת 18. בעשור האחרון שלי, אני רק עם אריאל, והוא היה בן אדם, וואו, וואו, איזה בן אדם. כאילו הכל הוא עשה נכון במלא צניעות וענווה ורוח טובה וחיוך. אז אני מרגישה שמאוד למדתי ממנו, מאוד לקחתי את הרוח שלו, תשלב את זה עם הרוח שלי. כאילו, בנה אותי, בנה לי שילדה מאוד מאוד חזקה. ועכשיו אני בקרב.
כתבתי פוסט, היה את התקופה שלה, כאילו שכזה כל יום היו איזה 4-5 כאילו לוויות, ו... של לוחמים, כאילו. ו... ותמיד כזה בחדשות הראו את ה... היה את הפרק הזה שכאילו הראו את ה... את ה... כזה, את הכתבה היומית על, 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 על הלוויות של היום, ותמיד שעלתה החברה, או, או האישה, כאילו הבת זוג, זה הדבר שאותי הכי כאילו ריסק. וכזה היה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ו, ואז פשוט כתבתי על זה כאילו, שיש משהו באימא שהיא כזה חייבת, יש לה תפקיד, והיא חייבת להיות חזקה, וכי יש עוד ילדים בבית, והיא כאילו, אבל כשהבת זוג עולה, זה כזה כאילו, אתה מרגיש...
פאק, איך זה קרה לה? למה זה קרה לה?
כמו שאמרת, כאילו, מכל האנשים בעולם, היא כאילו, היא מצאה מישהו שאשכרה כאילו, היא נתנה לעצמה לשמוע ממנו את המילים, אני אוהב אותך, וזה נלקח ממנה, כאילו. אז כתבתי על זה, וזה כאילו... ואז איזה מי שכתבה לי יום אחרי, שחבר שלה נהרג, וכאילו, והיא קראת הטקסט, וזה כאילו, זה ממש עזר לה כזה, זה עשה לה טוב. כאילו, לקרוא את זה. וכאילו, לא יודע, אני מניח ש... הן באות אלייך, כאילו, כל הזמן. ו... לא יודע אם זה יכול לעשות טוב, אבל זה כאילו, זה מחזיק את זה, לא? כאילו, זה מחזיק את זה. זה כזה כמו שבתחילת המלחמה, היה את ה... כאילו, בשבועיים הראשונים היה כאילו כזה מאוד עצוב. היה מאוד עצוב לכולם, כאילו. אבל הייתה אחדות בעם. שהתפוררה כבר מזמן, אבל היא הייתה. וזה כאילו הרגיש כזה שהאחדות הזאת שהייתה, החזיקה את העצב קצת. ו...
יש משהו מאוד... מאוד מאחד בשכול. לא סתם אחרי מלחמה, פתאום יש באמת אחדות בה, ומה יקרה פה בישראל אחרי המלחמה הזאת? כל הדתיים וכל החילונים, זה לא רלוונטי כבר. ימין ושמאל, עוד פעם, אני לא יודעת מה קורה במדינה, אבל מבחינתי לא רלוונטי כבר.
כן.
כל הדור שגדל פה, דור האלה שרצו ללכת לסייבר וכזה, כולם הולכים להיות לוחמים, תראה מה קרה לנו. בשביל זה כנראה צריך מלחמות, כדי רגע לעצור. ודרך אגב, המלחמה הזאת, אם תלך קצת אחורה בזמן, ממש יום כיפור, שנייה לפני שמחת תורה, מה עניין את כל המדינה הנהדרת שלנו? אתה זוכר? עניין אותנו כיכר דיזינגוב, כן. עם הפרדה, בלי כן. הפרדה. את מי זה מעניין? כאילו היינו כל כך מלאים במלחמות פנימיות, שברור שתהיה לנו מלחמה כזאת מבחוץ. ברור, בטח. טיפשים אם הם לא היו עושים את זה. אבל בסופו של דבר, כאילו, האבל כן הוא מאוד... מאוד מגבש, מאוד מאחד, המדינה שלנו טיפול ותקום על המשפחות השכולות, על כל הילדים יפי התואר שהקריבו את חייהם למען המדינה הזאת. זה חזק, זה חזק. אז אני לא כל כך יודעת לגבי מה שקורה במדינה כרגע, כי עוד פעם, אני לגמרי בשלי, ואני, כמו שאמרתי, צריכה קודם לדאוג לעצמי שאני אהיה בריאה. ואני באופן כללי פחות מחוברת, זה התפקיד של אריאל בבית, לחבר אותי. אבל אני באופן אישי מאוד 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 מרגישה את האהבה של העם, את האחדות סביבי, וחבל שהיינו צריכים משהו כזה נורא כדי להתקרב, כעם, כחברה.
את מרגישה אבל את המשמעות, לא? כאילו, כשהם פונות אלייך. ואתה מצליח להחזיק את זה? כאילו זה עוזר, לא?
הם עוזרות לי. זה גלגל.
כן.
אני פה בשבילם, הם פה בשבילי. כמו שאמרתי, אריאל נהרג בין האנשים הראשונים. ואני מרגישה שבזה הוא השאיר לי משימות. כי אני בין הראשונות שנחשפתי בטלוויזיה, ואני בין הראשונות שהייתה בעובדה.
איך זה היה באמת, כאילו? איך זה נולד, התוכנית, כאילו?
עובדה?
כן.
תשמע, אריאל, בשיא הכנות, אולי זה ישמע לך מאוד מופרך, אבל בשיא הכנות...
היה אמור להיות הרמטכ"ל.
אריאל היה אמור להיות הרמטכ"ל שלי ושלך ושל כולנו כאן.
שכה.
אמיתי. אין אנשים כאלה. אין, הוא היה משהו אקסטראורדינרי, באמת. אז משהו בדמות של אריאל היה מאוד מאוד חזק, ועובדה פנו אלינו, והם רצו לעשות את זה בטיימינג שנייה לפני שנכנסים לעזה. הם באו ממקום של הדמות של אריאל, והדמות של אמא של אריאל, ואני, ואח של אריאל שנפצע, ואח של אריאל שנמצא בפנימיה הצבאית. יש משהו מאוד חזק בזה, זה ארץ ישראל, זה הטרגדיה הישראלית. ואנחנו פנים שלה, ואנחנו פנים. אנחנו פנים עם, עם, עם לב ועם... זה לא היה צריך לקרות לנו. ונשבעת לך, אני מסתובבת בעולם ואני אומרת, אני לקחתי על עצמי את כל החרה של עם ישראל. כאילו את כל ה... אני נושאת את זה על כתפיי. אני מתמודדת עם זה. אנשים פה יחיו ויחיו מאוד טוב, וגם מרגיש קצת כאילו אנשים קצת שוכחים את המלחמה, נכון?
קצת.
כן? לא יודעת, אני אמרתי לך, כולי מלאה בנזקי המלחמה.
כן.
אבל זה משהו שאם הפודקאסט הזה יגיע באמת לאוזניים הנכונות, אז אוי ובוי לנו, אוי ובוי לנו אם דבר כזה יישכח, מה פתאום? על זה טיפול ועל זה תקום המדינה שלנו.
את יודעת, המשפט במותם ציוו לנו את החיים?
כל הקלישאות נכונות.
סוף סוף הבנתי אותו. כאילו, הרבה, מאוד קל לקחת את המשפט הזה למקום של, כל טוב, כאילו, תחזרו לשגרה, זה מה שהם היו רוצים. מאוד קל לקחת אותו למקום הזה. אבל, ובאמת התחיל מאוד מהר דיבור באולפנים, שבטח את לא נחשפת אליו, אבל של כאילו אחרי, תוך חודש, כאילו שזה בריא, שזה מסר חשוב לאויב אפילו, לחזור לשגרה גם שיותר מהר.
מה זה שגרה? מה זה שגרה אחרי 7 באוקטובר? מה השגרה פה?
בדיוק.
אנחנו כעם, כמדינה, כחברה, אנחנו עדיין לא חזרנו למה שקרה בשביל אוקטובר. אנחנו במלחמה. יש אנשים בעזה, יש חטופים בעזה.
כן.
אין פה שום שגרה. אני רחוקה משגרה, כן? אין לי מושג מה זה שגרה. אבל אוי ואבוי לעם ישראל, למדינת ישראל, אם זה יעבור לידם. אתה יודע, אנחנו מתקרבים עכשיו ליום הזיכרון, יום העצמאות. אני משקשקת. אני מתה מפחד. אני לא יותר חזרתי לארץ.
לא חשבתי על זה בכלל. איזה יום זיכרון יהיה השנה. וואו.
איזה יום עצמאות יהיה השנה.
וואו.
אז זה מאוד מתחלק. מצד אחד, כן, במותם ציוו לנו את החיים, ואנחנו כאן כדי להמשיך לחיות, ואנחנו בוחרים בחיים, ואנחנו נעשה את זה, ואנחנו, יש בחור נהדר באינסטגרם שקורא לנו דור התקומה. אני מאמינה בזה לגמרי. אנחנו הפנים החדשות של מדינת ישראל, תכירו. זה לא מה שנמצא עכשיו במגדל השן, אנחנו משהו אחר. כל הדור שלי, שלנו, זה אנשים ש... תראה מה קרה לנו. אנחנו נפגשנו עם הרוע ועם המוות, אבל בעיקר רוע, בעיניים כל כך חשופות, כל כך גלויות, כל כך כואבות, כאילו, הסרט הכי מטורף של נטפליקס, סרט אימה מטורף, אף אחד לא דמיין דבר כזה. אנחנו לא דמיינו דבר כזה. שיכנסו לנו לתוך הבית, שירצחו את האנשים שלנו, שיאנסו את הבנות שלנו, שיחטפו לנו. יש למעלה מ-100 אנשים עדיין חטופים בעזה. איך זה פאקינג קורה? אז פליז, כאילו עם ישראל, אם את זה לא נזכור ואם על זה לא נזעק, אז אין לנו עתיד פה. אפשר להרוס את הדברים ולעבור. כאילו, אז כל הרעיון של עם ישראל, ואני על זה אני ממש, ממש אתעכב כל חיי. כי אמא של אריאל אמרה לי את זה מאוד יפה. היא אמרה לי, תקשיב יובי, אריאל מעולם לא הסתכל ימין או שמאלה. מעולם לא הייתה לך מתחרה. את, מהרגע שהוא פגש אותך, הוא אהב אותך אהבה שאי אפשר. רק אחת.
המדינה.
רק אחת, הוא אהב בסנטימטר יותר ממך. וזה את האדמה הפיזית, וזה את הרעיון של ארץ ישראל ושל עם ישראל. ואם אריאל היה כאן עכשיו, אז הוא היה אומר לך, הייתי עושה את אותו הדבר שוב, כי הוא באמת ובתמימות האמין ברעיון הציוני, הערכי, היהודי. ואני אהבתי את זה, אתה יודע? בתור הבת זוג שלו. שאלו אותי מלא, מה... בן זוג בצבא זה קשה. נכון, זה ממש קשה. אבל...
אהבת על זה כאילו, על הקטע הזה.
אהבתי על זה שהוא בא ממקום מאוד ערכי, שהוא באמת רוצה ברגליים שלו להגן על מה שקורה כאן. והייתי צריכה לבחור לו... הייתי צריכה לבחור מה היה כתוב על הקבר שלו. אז רשמתי את המשפט שלו, ששמיים הם הגבול והדרך דרך ארץ, שזה הכי אריאל בעולם. ואז הוספתי למטה, נהרג בקרב בהגנה על העם שכואב. ועם זה אני יכולה לחיות.
כן.
כי אריאל במותו הציל קיבוץ. ואריאל במותו הציל הרבה אנשים.
כאילו זה מרגיש שהוא עבר את כל מה שהוא עבר בחיים כדי להגיע לרגע הזה?
אריאל היה לו מין... היה לו הערכה מוגזמת כזאת, לא מוגזמת, סליחה, הערכה רבה, מאוד מאוד מאוד, לעולם השכול, למשפחות השוקולות, לנופלים שלנו. ואיפשהו, אריאל ידע שהוא יהיה חלל. איפשהו אפילו זה חירמן אותו.
כן.
הוא ידע שהוא יהיה חלל.
אני יכול להאמין לזה, כאילו.
אני גם.
כן.
הוא גם אמר לי, הוא אמר לי, אמנם בצחוק, אבל הוא אמר לי, יובי, אל תדאגי. אני אפול בקרב, ואת תתחתני עם איזה עשיר מסביון. אוי גאד. ואני כאילו, כתגובה לזה, הייתי אותמת את האוזניים ואומרת, מי זה מטורף הזה, מה הוא רוצה ממני? אבל הוא אמר לי את זה. כאילו, הוא נורא אהב אותי, הוא מאוד אהב את החיים פה, אבל אם היה צריך למות עוד הפעם, למען המדינה הזאת ולמען העם הזה, אז הוא היה עושה את זה. אני הייתי הבחירה השנייה.
זה מרגיש, אני לא מכיר אותו, אבל זה מרגיש שהוא עבר את כל מה שהוא עבר בחיים כדי להגיע לרגע הזה, ולשמור שם על הקיבוץ. וזה מרגיש שאת עברת את כל מה שאת עברת בחיים.
רציתי להגיד קודם, דיברת על הבנות זוג. אני, לא שאני מאמינה, אני יודעת, שזה לא סתם קרה להן, כי בחרו אותם, אתה מבין?
כן.
הבני זוג שלהם בחרו אותם, בחרו אותם בפינצטה.
זה ההבדל, זה פה, ברגע שהאמונה כאילו הופכת לידיעה, אז כאילו באמת השליחות מתחילה באמת לקבל כזה תוקף אמיתי. שוב, אני לא יודע כמה את... מאוד כזה, אני אוהב לדבר על אמונה, אני מדבר על זה המון, מבחוץ. כאילו, אתה יודע, עברתי דברים בחיים, אבל לא, אבל, אבל לא, לא קיבלתי כאילו את הפטיש ככה לתוך, ישירות לתוך הפנים, בזמן שאני מדבר על הדברים האלה, מבינה? אז כאילו, לשבת מולך ולדבר על אמונה ולדבר על ידיעה, יש בזה משהו שהוא כזה מצד אחד כזה כאילו, וואו, זה הלכה למעשה. כאילו, הנה הרגע, זה הלכה למעשה, כל הדיבור הזה על אמונה, התיאורטי והכל, הנה הוא פה מול העיניים שלי. מצד שני כזה, כאילו, אני לא יודע, כזה לא לגמרי כאילו מרגיש בנוח, כי זה כאילו יותר עלייך להגיד מאשר עליי, כזה כאילו, כמה הכל בסופו של דבר באמת יש סיבה לכל דבר.
ביום יום שלי אני לגמרי, זה משפטים שהוציאו לי מהפה. גם בשיעורי יוגה שאני מעבירה. אני חושבת שלנצח, הדבר היחידי שאני לא אוכל להגיד את זה עליו, זה שאריה לו פה. כי מבחינתי כאילו, זה לא היה צריך לקרות. זה באמת לא היה צריך לקרות. אז אני מאמינה שלכל דבר יש סיבה, ואני מאמינה שאנשים לא נפגשים סתם, ואני מאמינה שהכל איפשהו כזה, איכשהו מתוכנן. חוץ מזה, זה משהו שאני בחיים לא אוכל להגיד. אין סיבה שאריה לא יהיה פה. חוץ מזה שמלחמות מנצחות, שזה... אוי, איזה בסה שמלחמות מנצחות, חייתי בעולם אחר. הייתי בטוחה שזה עובד אחרת. מעבר לזה, כן, אני מאמינה גדולה שלכל דבר יש סיבה.
קשה לך פשוט עדיין ללכת למקום הזה?
אני לא חושבת שאי פעם אני אגיע למקום הזה. אני מאמינה בזה, אבל אני פשוט מבדילה את אריאל. אבל זה בסדר, אני לוקחת את האמונה, ואני מעצבת אותה אליי. את רוצה לדבר על אמונה? יש לי מלא דברים להגיד. על דת?
אני מת לדבר על אמונה, כי שוב, באמת זה איתך, זה כזה מרגיש כמו הלכה למעשה, כאילו, אני כשאני מדבר על אמונה, וזה כזה כאילו אמונה היא אף פעם לא קשורה לדתות, באמת. אמונה זה מין החלטה כזאת שאת כזה לוקחת על עצמך. כאילו יש כזה דיבור אצל אנשים דתיים הרבה פעמים, יוצא לי הרבה לעבוד עם אנשים דתיים. יש כזה, השבוע האמונה שלי נחלשה, השבוע האמונה שלי התחזקה, כל מיני דברים כאלה. ואני כזה, לא הבנתם את הקטע. אמונה זה לא משהו שמתחזק או נחלש. אמונה היא בלתי תלויה. היא עומדת כשלעצמה, ואם אתה מסכים לקחת אותה ולשים אותה על הגב, ולהגיד שיש לך אמונה, אז בעצם אתה חותם דיל שעם אלוהים ועם היקום, שלא משנה כמה כבד הפטיש שמגיע אליך, אתה מחויב לחפש בו את הטוב.
אני מסכימה עם כל מה שאמרת, אבל באינטרפטציה שלי, הייתי משנה את המילה אמונה למילה אהבה. ואז את כל המונולוג שעשית פה, תחליף את המילה אמונה באהבה, סבבה, ממש קיבלתי.
שכאילו את אומרת שהאהבה בשבילך זה, כאילו ברגע שאת כזה מסכימה להגיד לעולם שאת כאילו בן אדם של אהבה, או שהבן אדם שהאהבה מניע אותו, אז כזה, זה שאת כזאת בן אדם, זה גורם לך להיות הבן אדם הזה שלא משנה מה קורה לו, הוא מצליח לראות בו את הטוב?
אתה יושב מולי אחרי כמעט חצי שנה, שזאת עבודה יומיומית של לחפש את הטוב. בו אם רגע טוב ורע, אתה לא יכול הרי להגדיר טוב בלי להגדיר מה זה רע, וזה קצת תחום אפור, אבל בוא ניקח את זה לחושך ואור, סבבה? אני מעדיפה לחיות באור, אני מעדיפה להדליק פה את האור, מאשר לחיות בחושך. ומבחינתי, כל האמצעים קשרים. עונה לך?
כן. ההבדל הזה בין חושך לאור, זה נראה לי כאילו הדבר ש... כאילו כשאלוהים ברא את העולם, בראשית פרק א', הוא לא ברא את העולם. מה שהוא ברא, זה את ההבדל בין החושך לאור. זה סיפור הבריאה, כאילו. הוא ברא את המוסר, בעצם. כשאת אומרת כזה שחצי שנה את כבר כזה מתאמנת על זה.
עובדת בזה.
מחפשת את זה? בכוח כאילו?
לא. זה בחירות. זה בחירות ממש, כל דבר.
זה נטל, לא?
בטח. כאילו אני ביקשתי להיות בסיטואציה הזאת, הלוואי ולא.
לא, אפילו כאילו, לחפש את הטוב, זה נטל. כאילו הרבה יותר קל כזה, כאילו... כזה
זאת עבודה קשה. עבודה, בין העבודות הקשות שעשיתי בחיים שלי.
וואי.
כן. אבל זה מה נגזר עליי. ואני כרגע חייבת להיחז בטוב. אין אופציה אחרת.
זה לא נגזר עליך. מה שנגזר עליך זה מה שקרה. מה שאת עושה עם זה, לחפש את הטוב בכוח, זה, כאילו, זה באמת נטל.
זה לא בכוח. זה אפילו הישרדותי. אני צריכה להיחז בטוב, אני רוצה לחפש את הטוב, אני רוצה להיחז באור, כי אני לא מעוניינת לחיות בחושך, כי הרי לא היה רוצה שאני אחיה ככה. ואני באופן אישי עשיתי ממש קאט. קוף א' ת' קאט. זה החיים הנהדרים שחייתי עד גיל 27. קרה מה שקרה. קאט. תמשיכי. כי אני יכולה להבין מה זה אומר חיים מתים. אני יכולה להבין מה זה אומר חיים מתים מהלכים.
את רואה את זה גם בטח, לא?
בטח. אני גם הרגשתי את זה על עצמי. יכולתי ברגע להיות שם. אבל אני בייצוג הגופני שלי פה, ואני בת 27, ואני לא רוצה למות. כאילו אם אני פה, אז כנראה שיש סיבה שאני פה, וכנראה שיש לי דברים לעשות. ואני בוחרת בכל יום, כל יום, כמה פעמים ביום. אתה קם בבוקר, תחשוב עליי, תדע, עכשיו יובל עושה בחירה. וכל בחירה היא קריטית, כי עכשיו אני בשיח הזה והזה, אבל אני בוחרת להגיד את זה, אני בוחרת להתייחס לזה. ואם אני אבחר בדברים השליליים, זה יהיה באוכריי, כי אני הולכת לישון עם עצמי, כי אני לא משנה כמה רחוק אני אטוס, אני טסה עם עצמי. וברגע ש... ברגע שאני אהפוך את זה למקום שהוא לבן, למקום שהוא מואר, ברגע שאני, אני המשימה העיקרית שלי בחודשים הקרובים, זה בכל פעם שאני מדברת, סלש חושבת, סלש עושה משהו שקשור לאריאלי, אני מחייכת לזה, וזה קשה. כי כמו שאמרתי קודם, אתה לא יכול רק לאחז בכמה טוב היה, בלי מה איבדת. אבל אני מנסה לאחז בכמה טוב היה לי, בכמה קיבלתי, בכמה מיוחד זה היה. ולהמשיך להיות מופתעת ממה שיקום זמן לי.
המתים חיים האלה, זאת אומרת, זה הנחשים הרסים, לא?
כן.
כאילו, שמאבדים אמונה ברגע שהכי צריך אותה.
כן. פגשתי מישהי שאמרה לי, שגם חוותה משהו כזה, והיא אמרה לי שהיא רואה על עצמה שהעיניים שלה כבויות. אז הסתכלתי לה בעיניים ואמרתי לה, האמת יפה שלי שהעיניים שלך בורקות, הן נורא עצובות, הן נורא עצובות, הן מלאות בדמעות, אבל העיניים שלך הן מתות לטרוף את העולם הזה. וזה כנראה משהו שהוא יותר הישרדותי, הוא בא מבפנים והוא אמיתי. ויש חיים, שכולנו חיים, כי אתה נושם ואתה אוכל ואתה ישן, כולנו חיים. אבל לא באמת כולנו חיים. יש את החיות הזאת, שזה שני דברים שונים. אז יש אנשים שחיים ואין להם חיות, ולא רואים סיבה לחיות כאן. ויש אנשים, אני, שאני מחזיקה בדעה שאוקיי, יובי, יש לך סיבוב אחד בעולם הזה, ואת תבחרי איך הסיבוב הזה ייראה. ואלוהים נותן לי כפות על החיים שלי, כבר אדומות מהכפות שאלוהים נתן לי, באמת. אבל אני כזה, אוקיי, כנראה שזה המסע שהנפש שלי צריכה לעבור, אם אלוהים מסתלבט עליי, אז אני אסתלבט עליו בחזרה, watch me God, מסתלבטת עליך.
זה הסיפור של איוב קצת, מכירה אותו?
כן.
יצא לך כזה להיכנס אליו?
לא, תכניס אותי אליו.
איוב הוא היה הבן אדם הזה שהיה לו הכל. קצת כמוך כזה. הוא היה גם כאילו סבבה לגמרי, כאילו, הוא היה הכי גבר שיש, באמת. כולם אהבו אותו, הוא היה כזה תורם בסתר, הייתה לו אהבה ענקית עם אשתו, היו לו 10 ילדים, וכאילו היה כזה, ממש כזה, היה עליו דיבור טוב כאילו בכפר. וכאילו הייתה לו אמונה, הוא האמין באלוהים, וכזה כאילו יום אחד כזה אלוהים עשה ישיבת דירקטוריון בגן עדן עם כל המלאכים, והוא ציין אותו, הוא ציין אותו לשבח, כאילו, אתם רואים את איוב, תראו כאילו איך הוא, תראו איזה אמונה יש לו, כאילו איך הוא מאמין בי. ואז עלה מלאך אחד ששמו שטן, שהוא אחד המלאכים, הוא אמר לו, כאילו, בסדר, מה אתה רוצה? יש לו הכל, למה שהוא לא יאמין בך? כאילו, הוא מסודר, הוא בדוק, כאילו, זה קל מדי בשבילו. תן לי לבדוק אותו, כאילו. תן לי לבדוק אותו. ואז אתה תגלה. אם באמת הוא מאמין בך.
כשהוא יהיה בקרשים.
בדיוק. ואז אלוהים, והוא ידע מה הוא עושה. אלוהים יודע מה הוא עושה. אמר לו, צא לדרך, תבדוק אותו. ואם יש משהו שאתה נראה לי לא רוצה, זה שאלוהים והשטן יעשו עליך דיל יד, יד אחת נגדך. וזה מה שקרה לאיוב. והוא התחיל לבדוק אותו, והילדים שלו מתו, כאילו, כל 10 הילדים שלו מתו, נפל עליהם הגג של הבית, והוא לקח לו את כל הכסף, ואת כל הצון, ואת כל הבקר, והוא התחיל לקבל מחלות בגוף, והוא כאילו ממש איבד הכל, כאילו ברמת ה... וכאילו בסוף הסיפור, כאילו, יש מלא רבדים לסיפור, אבל כאילו באחד מהם, בתחילת הסיפור הוא היה... צדיק וירא שמיים, וכאילו בספר, הטייטלים שהוא קיבל, ובסוף הסיפור הוא קיבל את ה... הוא גם היה חכם וירא שמיים. הסיפור הזה זה סיפור על הרכישת, קניית החוכמה של איוב, כאילו. הוא נולד עם האמונה הזאת, כזה מכוח המסורת, אבל אלוהים מבין שכדי שהוא באמת יקנה אותה, ובאמת יביא אותה מבפנים, הוא צריך להתחיל לקחת לו דברים, כאילו, כדי שהוא ימצא, זה כזה מין כזה סיפור, זה שיעור בהוקרת תודה כזה. זה כאילו, כשיש לך הכל, אז הכל, הכל סבבה, אבל כאילו כשיש לנו הכל, אנחנו כזה נוטים להסתכל על מה אין לנו.
זה כמו שאמרנו קודם, שכשאתה למעלה שם אתה לא פוגש את עצמך, כשאתה בקרשים אתה פוגש את עצמך.
כן, ומה שאתה פוגש שם זה באמת את ה...
זה באמת אתה.
כן.
זה באמת אתה. מה שיש שם זה אתה.
זה סיפור מדהים, זה אחד הסיפורים באמת הכי כאילו גם מסובכים.
אני איוב. אוי, לא.
כל אחד הוא קצת איוב.
כל אחד הוא
קצת איוב באיזושהי מידה, כי נראה לי כאילו שהסיפור של איוב בתכלס, מה שהוא מנסה לספר, זה ש... גם כשאין לך כלום, גם כשאלוהים לוקח לך הכל, אז זה עליך לבחור אם להסתכל עדיין על מה שיש לך, או פשוט כאילו כזה להסתכל על השמיים וכזה להגיד, ולקלל את אלוהים. זה כבר עליך, זה כבר שלך. זה לא קשור למה שהיה לך. וכמו שזהו, זה נראה לי כאילו זה כאילו. כן. בקרשים אתה מבין מי אתה.
אני אקביל לך את זה פשוט לחיים שלי. שאני נפלה עליי ההבנה שלא משנה כמה אמא ואבא מאוד אוהבים אותי, ולא משנה כמה מעטפת טובה יש לי, אף אחד בעולם כולו לא יבוא אליי עם צלחת של אושר ויגיד לי, קחי יפה שלי, שבי תאכלי, עכשיו תהיי מאושרת. זה לא יקרה. אם אני רוצה להיות מאושרת, אם אני רוצה להיות שמחה, אם אני רוצה להיות לאהוב בעתיד, זה עליי. אני צריכה לעשות את זה. אף אחד אחר חיצוני לא יעשה לי את זה. בידיים שלי, ברגליים שלי, do it. או שלא. יש הרבה אנשים שבוחרים שלא. אבל עצם קניית ההבנה, שזה משהו שאני יכולה לעשות אותו, אך ורק אני יכולה לעשות אותו, זה עולם שלם. ואם אמרתי קודם שהסבל הנורא ביותר שבני אדם צריכים להתמודד מולו, זה אובדן, אז אני מאמינה גדולה גם בזה שבתוך הקושי ובתוך הסבל, יש לך הרבה מרחבים של תמרון. אתה יכול לקחת את זה ככה, ואתה יכול לקחת את זה ככה, ואתה יכול לקחת את זה ככה. ומישהו חכם פעם אמר לי שנדמה הרבה פעמים ש... אנחנו חיים את החיים בפתירת בעיות. כלומר, יש בעיה, ואז אתה פותר אותה, וככה נראים החיים שלך. וסוג הבעיות, ודרכי ההתמודדות שכל בן אדם מאיתנו בוחר להתמודד, שווה החיים שלך. וזה כל כך נכון. כי יש בעיה, עכשיו אתה צריך כסף, אתה הולך לעבוד, אתה מוצא פתרון. עכשיו אתה צריך זה, אתה מוצא פתרון. עכשיו קרה זה, אתה מוצא פתרון. ואני, א', שחררתי, אמרתי, זה מה שקרה, כדי לקום מפה אני צריכה אותי, את המעטפת המדהימה שזכיתי לה, אבל אותי, כי מי שיקום בסופו של דבר מהמיטה, זאת יובל, ולא אמא או אבא שלה, זאת יובל, שתעשה את זה ברגליים ובידיים שלה. וזאת הבעיה המאוד גדולה שיש לי כרגע, אז דרך ההתמודדות וסוג הפתרון שאני אמצא, הרבה מאוד בנקודת מבט, ככה יראה המשך החיים שלי.
זה מה שהופך אותך קצת להיות את, לא? ככה את בעצם יוצרת את עצמך.
בטח.
כאילו, את חושבת שהיום, בעקבות מה שקרה, את... כאילו, מי את היום לעומת מי שהיית לפני? כאילו, את מרגישה שהיום את קצת יותר את ממה שהיית לפני?
אני חושבת שאני בן אדם שונה.
שונה?
ממי שהייתי לפני, לגמרי. זה משהו שמטלטל את העולם שלך. אני אותה יובל, בבסיס שלי אני אותה יובל, אבל אני רואה על עצמי, במפגש עם אנשים, בסיטואציות שונות, בחוץ, מחוץ לארץ, אני רואה את זה. אני הרבה יותר קשיחה, כאילו קרה לי הכי נורא בעולם, אני הכי רגישה בעולם, הכל כאילו נוגע בי, אני מאוד, מאוד פגיעה, אבל אני הרבה יותר קשיחה. כי תראה מה קרה לי. אריה לא פה. מה אני לא יכולה לעבור עוד? בוא אלוהים תפתיע אותי.
מה הכוונה קשיחה כאילו?
קשיחה זה... אני חזקה יותר, אני משדרת גם יותר חוזק, יותר קשיחות ממה שהיה לפני.
מה זה בשבילך להיות חזקה?
א', להיות חזקה זה להיות טובה, כאילו, להיות בן אדם טוב ולראות את האחר. ולהיות חזקה זה לקום על הרגליים. כי הקימה הזאת זה מלא.
את יודעת איך אני רואה את זה היום? קודם כל הבנתי שזה הקטע, קודם כל. כאילו, זה לא הבן אדם הכי, מצחיק בחדר, זה לא הבן אדם הכי עשיר בחדר, זה לא הבן אדם הכי יפה בחדר, זה הבן אדם הכי חזק בחדר. חזק מבחינתי, מאיך שאני רואה את זה היום, מאיך שאני מבין את זה היום, זה הבן אדם שלא משנה מה קורה לו, הוא מצליח לראות את הטוב. כאילו, זה הבן אדם שאני רוצה שיהיה לידי, כאילו, זה התדר שאני רוצה שיהיה לאנשים שלידי, כאילו, כאילו, ההפך מזה, זה כאילו, זה הקורבנות, זה הכעס, זה הפחד. כאילו, הבן אדם החזק, זה הבן אדם, בסופו של דבר, כאילו, נגיד, בפיק של זה, ואולי זה המקום שאת הולכת אליו באמת, או שאת כבר נמצאת בו, ואת כזה לומדת התפקיד החדש לך כזה בעולם, והוא שלך, כאילו, את לקחת אותו. זה לא ש... שוב, זה שזה קרה, זה לא מספיק, כי זה קורה להרבה אנשים, אבל זה את הלכת ולקחת אותו. נראה לי שזה, להיות, כאילו, הפיק של זה, של להיות בן אדם חזק, זה להפוך את עצמך להיות הבן אדם הזה, ששואב פחד וכאב מכל האנשים שסביבו, ומוציא החוצה אהבה.
יש משפט מאוד יפה ביוגה שאומר, שאם יש מלחמה בפנים, אז תהיה מלחמה בחוץ. ואם יש אהבה בפנים, אז תהיה אהבה בחוץ. וזה כל כך פשוט וכל כך גאוני. כי אם אני לא בשלום עם עצמי, אם אני במלחמה בתוך עצמי, אז באופן אוטומטי מלחמה תצא החוצה. אבל הצד השני של המטבע זה שאם שורר בתוכי שלווה ואהבה, אז זה גם יצא החוצה, שלווה ואהבה. אני מאמינה בזה ואני מנסה ללכת לאורו של הרעיון הזה.
נראה לי שמה שגזור בעולם שלנו,
כל.
זה ש... כדי להגיע לאהבה הפנימית הזאת, כאילו ברמה האחרית...
צריך לעבור תלאות.
כי להגיע לאהבה הפנימית הזאת, המשמעות של זה, באמת, זה שאת מצליחה לשאוב את המלחמות האלה מאנשים אחרים, ולהוציא אותה החוצה. וכדי לשאוב אותה מאנשים אחרים, את היא חייבת לעבור את זה בעצמך.
אני בבסיס שלי לא בן אדם של מלחמה. כמו שאמרתי קודם, לא האמנתי שמלחמות מנצחות בכלל. חייתי בעולם של פיות ומלאכים, ואני נשבעת לך שבמשך 27 שנה קמתי כל בוקר, ואמרתי כזה, בוקר טוב עולם, מעניין מה תיתן לי, מה תיתן לי היום, מה תעניק לי היום. ואז ביום אחד, לא, קאט. ואני מנסה לטפח עוד פעם את התמימות הזאת, למרות שהיא נהרסה מאוד. אני מסכימה איתך. ואם רגע תיקח את מה שאמרת, על אהבה פנימית ומלחמה בחוץ, זה בדיוק מה שאמרנו לפני רגע על עם ישראל, שלמה היינו צריכים לחוות כאלה תלאות, כדי לאהוב, כדי להרגיש הכי קרובים.
כן.
אז זה כאילו מה שבן אדם חווה באופן סוליסטי עם עצמו, זה בהכרח גם משהו שהוא נכון יותר לומר על, על חברה גדולה. כאילו כל בן אדם איתנו זה גם מראה לעם שלנו, באופן כללי.
אני חושב שהיה, שוב, כנראה שלא היית מחוברת כזה בהתחלה בכלל לכל מה שקרה, אבל...
עדיין לא.
עדיין לא. אבל כאילו היה הרבה כזה, כאילו הייתה, היה רצון מביבי שכזה יעמוד מול המצלמה ויקח אחריות. זה היה כזה כאילו, בהתחלה כזה, כל הזמן דיברו על זה. תעמוד מול המצלמה, קח אחריות. וכל הזמן דיברו על זה, כאילו, באולפנים. כי אתה המנהיג.
הוא לא עשה את זה?
הוא לא עשה את זה.
די.
כן, אבל, כאילו, הרעיון זה ש... לא כולם הבינו, כאילו, למה כל הזמן רק מדברים על זה בהתחלה, כי זה כאילו באמת מוזר. סך הכל, כאילו, ייקח אחריות, לא ייקח אחריות, מה זה משנה, וכזה. אבל כאילו, בתכלס, זה הדבר הכי משנה מכל הדברים. זה כאילו, מכל הדברים בעולם, זה הדבר שהוא הכי משנה, כי כשהמנהיג עולה, נעמד מול המצלמה ולוקח אחריות, מה שהוא בעצם עושה, זה מאחד את העם מאחוריו. כי...
רציתי להגיד שזה לא, כאילו זה לא נשמע, אני לא רוצה לראות את זה כאלה, אני רוצה שהוא ידבר כי אני רוצה להאשים אותו בזה שאריאל מת והמלחמה הזאת, אלא אפילו קצת יותר מתוך חוסר ודאות של, וואו, תראו מה קרה כאן. חייב מנהיג, חייב מישהו שרגע ייקח אותנו ויאפס. וכן, זה גם אומר, תקשיבו, זה מה שקרה, אני מצטער שזה קרה, אני חלק מכם, אני איתכם. בואו נהיה חזקים ובואו ביחד ננצח. ואם הוא לא עשה את זה, אז ביבי, איזה פדיחות, וואי.
פדיחות רצח, כי בסופו של דבר, כאילו, הוא כזה סוג של, עכשיו שוב, אני לא רוצה לדבר עליו, כולו מעניין, אני כאילו כזה מנסה לקחת את זה כאילו פנימה אלינו, אבל כאילו, כאילו, סוף סוף הגיע הרגע המזוקק והגולמי ביותר שבו העם צריך מנהיג. כאילו, עד עכשיו הכל סבבה, כאילו, תקציבים, בחירות, עניינים, תעשה מה שבא לך, כאילו, זה לא מעניין בכלל. אבל עכשיו סוף סוף הגיע הרגע שבו העם צריך מנהיג. עכשיו, מה שמנהיג עושה, זה לוקח אחריות. כי ברגע שהוא לוקח אחריות, ברגע שהוא עומד מול המצלמה ואומר, אני אחראי, בעצם מה שהוא אומר במילים אחרות, שכל זה ייגמר, אז אני מתפטר, כי זה כאילו בעצם המשמעות. עכשיו, ברגע שהוא אומר את זה, אז הוא מאחד את העם מאחוריו, כי בעצם הוא אומר לנו, אני יותר לא מתעסק בשום דבר, אני לא מתעסק בוועדות חקירה, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אני לא מסתכל על כלום, חוץ מעליכם, עובדה, לקחתי אחריות. אז עכשיו אתם יכולים להיות מאוחדים מאחוריי ולדחוף אותי. אם הוא לא לוקח אחריות, והוא מתחיל להפנות אצבע מאשימה, שזה מה שהוא עשה, כאילו, זה הרמטכ"ל, זה ראש אמ"ן, זה, אז ברגע שהוא מפנה אצבע מאשימה, אז אנחנו מתחילים להפנות אצבע מאשימה אחת על השנייה, אחד על השני. עכשיו, אז הייתה ציפייה ממנו לקחת אחריות, וכאילו, אבל שימי אותו בצד, כי הוא באמת לא מעניין.
אני שם אותו בצד, ואני אפילו יגדיל ואוסיף, ואומר שאני היות ואני לא מחוברת לפוליטיקה, למה שקורה בתקשורת, לא מחוברת באמת, אבל אני מורידה את זה לפשוט יותר. האנשים שפה ברחוב, מבחינתי, ביבי השם, כמו כולנו כאן, כולנו אשמים בזה. בלי לדעת יותר מדי על ראש אמן שדיבר איתי באופן אישי, ובלי לדעת את כל זה, אני מאשימה את ביבי כמו שאני מאשימה את כל עם ישראל, באמת. כי זה מאוד פשוט לחפש את השם, ואני בטוחה שהיו שם המון כשלים, ועוד פעם מדברת מתוך מקום שאני לא יודעת וקטונתי. אבל מה שקרה לנו, זה נורא, וזה צריך לגעת בכולנו. ואחרי השביעי באוקטובר, בטח שהכל צריך במגדל השן להשתנות, בוודאי ובוודאי, מישהו במיוחד שלא לוקח אחריות, איפה אתה תתעורר? אבל זה חייב לפגוש כל אחד מאיתנו ברחוב, בכביש, במקולת, כאילו זה מתחיל בנו ומשם זה ממשיך, ולהפנות את האצבע מהאשימה, אני רואה היום נסעתי מחיפה לתל אביב, ספרתי איזה 30 שלטים גדולים של אתה הראש, אתה השם, לא יודעת כמה עולה בכלל לפרסם את השלטים האלה, וזה שיעור לכולנו של נכון, כנראה שביבי השם, אבל במקום לעשות ככה, אולי אפשר גם לעשות ככה, כי כל אחד מאיתנו חוטא בזה, וברגע שכל אחד מאיתנו יהיה קצת יותר טוב לנהג שנוהג לידו, לשכן שלו, לבן אדם סתם שהוא ראה ברחוב, אז זה משהו שיהפוך את כולנו לטובים יותר. והשביעי לאוקטובר, אם אמרנו שדברים לא קורים סתם, אז הוא בא לפה כדי ללמד את כולנו שיעור. בחיים הפרטיים, בחיים כמדינה.
לגמרי, כאילו, זה בול, זה בול מה שבאתי להגיד, כאילו של, לפני שאתם מצפים מהמנהיג, שייקח אחריות על כל החלקים של העם, אז אתם, קודם כל, כל אחד צריך לבוא באותה ציפייה לעצמו, כי אנחנו המנהיגים של העולם הפנימי שלנו, ויש בתוכנו חלקים שאנחנו מפחדים להסתכל עליהם, ואני חושב שהמקום שאת נמצאת בו עכשיו, שנכפה עלייך, כאילו, נכפה עלייך להסתכל לתוך המרטפים, לתוך הקומות שמתחת למרטפים של הנפש שלך, איפה שאין אור, איפה שאין חשמל, איפה שאין, כאילו, אין מנורות אפילו. זה כאילו, יש שם רק חושך. אז נכפה עלייך ללכת למקומות האלה,
ושם להדליק את האור.
בדיוק, כאילו, ולהסכים להסתכל עליהם. כאילו, סוג של להיות המנהיגה של כל החלקים הפנימיים בך. וברגע ש... ובגלל שאת במקום הזה, והאור יוצא ממך, שתידי. שתידי. כאילו, אני בטוח שאומרים לך את זה, נכון? אומרים לך את זה, כאילו, בטוח תמיד, כאילו, מאז שזה קרה, הוא יוצא ממך. נראה לי שכאילו התפקיד החדש שלך בעולם זה 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 להיות המנהיגה הזאת, כאילו להיות הבן אדם הזה,
יאללה,
שכאילו שמושך ששואב פחד וכאב
ומוציא אהבה.
נראה לי
הרבה על הכתפיים.
הרבה. זה כאילו זה כאילו, זה לשם, לשם כך נתכנסנו, האמיתי. כאילו, זה באמת, שם המשמעות האמיתית יושבת, אני חושב, כאילו, כי אנחנו חלק ממארג. כאילו, הדור שלנו, בשבילנו, הדור של ההורים שלנו היו פרויקטים אחרים.
משהו אחר.
באמת, כאילו, הם בנו את המדינה, הקימו את המדינה, שימי אותם בצד. כאילו, הפרויקט הרוחני הוא שלנו.
נכון.
והפרויקט הרוחני מבקש מאיתנו להבין שאנחנו חלק ממארג, ושם המשמעות יושבת, כאילו. אז זה כאילו, זה היה מגניב גם שסיפרת על, על הריטריט שאת מוציאה. ממש, כאילו, כל כך הרבה בנות צריכות את זה.
כשפרסמתי את הסטורי, רשמתי, שאלה הרעיון הזה, ורשמתי כזה, שבלב כבד וברגישות C, ובצניעות וב... אני מצטערת, אני בודקת ביקוש.
אשכרה.
לריטריט של נשים שאיבדו בסרילנקה. וכמות ההודעות שקיבלתי, פתחתי את זה, הייתי ביחד עם אחותי, והתחלתי לקרוא. קיבלתי למעלה מ-1020 הודעות, למעלה. לא רק של נשים, אלא גם חברה שלי, אחות שלי, כזה אנשים שמכירים. וקיבלתי ים של הודעות שנראות ככה. איובל, איבדתי את בעלי, איובל, איבדתי את הרוס שלי, איובל, איבדתי את הבן זוג שלי, איובל, איבדתי את החבר הכי טוב שלי. וזה לא נגמר, וזה לא נגמר, ואני קוראת, ואני לא שמה לב לזה, אבל העיניים שלי, אני כבר לא יכולה לקרוא את זה, הכל מלא בדמעות, והלב שלי, כאילו הרגשתי שדקרו לי בלב ודקרו לי בבטן, ופתאום היה לי כזה, פתאום התעוררתי ואמרתי, יובל, צי שנייה מהאבל הפרטי שלך, שהוא נורא, צי ממנו, את לא היחידה, כאילו יש פה כל כך הרבה בנות טובות, אהובות, מדהימות, שנאלצות בגיל צעיר, או לא משנה, בכל גיל וסטטוס בחיים, להתמודד בעיניים חשופות מול אובדן של קרקע יציבה, של בן זוג, של אהבה. ואיך מרפאים לב שבור, איך מתמודדים עם געגוע. אני נגיד מתעסקת מאוד בשאלה הזאת של מה עושים עם געגוע. כי אם אתה שמח, אז אתה יכול לשמוח. ואם אתה עצוב, אז אתה יכול לפקוט. ואם אתה כועס, אתה יכול לצוק. אם אתה מתגעגע למישהו, אז מן הראוי שתתקשר אליו, או שתראה אותו. אבל אם אתה לא יכול, אז לאן מנתבים את זה? מה עושים עם זה? מרגישה כאילו אני כבר מערכת את הפודקאסט, נכון? מה אתה אומר?
תראי, מה ש... כאילו... אם אפשר להגיד את זה, אני כאילו מרגיש איתך בנוח, אני מרגיש איתך בנוח רצח, כאילו.
אתה מרגיש בנוח רצח.
אם אפשר... אם יש משהו... הדבר הטוב ש... שהמקומות האלה... מביאים איתם, זה הבנה שכאילו התמצית של המסע הרוחני הוא ההסכמה ללכת, להרגיש את הרגשות שלנו. זה התמצית כאילו. יש בתוכנו רגשות שהם מודחקים מהילדות, כל מיני טראומות, ילדות למיניהן, שאנחנו כל החיים מנסים לברוח מהם, וכאילו העבודה שלנו, של הדור שלנו, היא ללכת ולהרגיש את הרגשות האלה, כאילו, זה המסע הרוחני. ויש לנו כל כך הרבה מערכות הגנה, כדי לא להרגיש אותם, וכל כך הרבה אסטרטגיות שפיתחנו במהלך החיים, כדי לא להרגיש את הדחייה ואת הבושה ואת האשמה ואת החרטה, כי זה פשוט כואב מדי. אז אנחנו כאילו נעדיף לברוח לאן שוב ולא להרגיש, וכאילו הגוף כבר יודע איך לעשות את זה. הגעגוע הזה, הוא הרגש שכאילו מבקש ממך, נראה לי, בגלל שאי אפשר לברוח ממנו, כי אי אפשר להרים טלפון ולהתקשר, מה שהוא מבקש ממך זה פשוט כאילו להסכים להרגיש אותו עד הסוף. וברגע שאת מסכימה להרגיש אותו עד הסוף, את יורדת לקומות שמתחת למרתפים, ואחרי זה פשוט יוצאת מהם הרבה יותר חזקה לעולם.
כן, אני מרגישה את זה.
כי אי אפשר לברוח מזה.
אי אפשר. לא משנה כמה רחוק אני אסע. לא משנה כמה רחוק אני אסע. זה עליי. זה עליי.
את מרגישה את זה הרבה את הגעגוע? כאילו זה...
ברור.
כל יום?
בטח. גם עכשיו. כל הזמן.
את כותבת?
בטח.
מה?
כותבת ספר.
אשכרה. כאילו מלפני?
לא. ידעתי שאני כותבת מאוד יפה, וזו דרך התבטאות שלי מול עצמי.
את מפרסמת הכתיבה?
לא, אבל אני אוציא ספר. תקרא את הספר שלי.
וואלה.
תראה אחד עם הקדשה. עכשיו, עכשיו פתאום יש לי גם הרבה על מה לכתוב.
כן.
לצערי. באתי לענות לך על משהו. מה אתה?
געגוע משהו.
אה, הבאתי בתקלקת. וואו, אני לא יכולה לסבר לך כמה. באמת, כאילו... כל דבר. כל דבר... כל דבר מאיר געגוע, כל דבר... איך זה קרה? אבל זה... זה ללמוד לחיות עם זה, לצד זה. זה חלק ממני, זה חלק מהזהות שלי, אריאל מושרש בתוכי. ואני, איך להתגבר על געגוע, שאמרתי שזו שאלה שאני מתמודדת מולה יום-יום, אז אני מנסה למצוא לעצמי את הדרכים שהן נעימות, כי אני כן צריכה לפתור את זה, ואני לא יכולה, אני באופן אישי לא מלא, ואני גם לא חושבת שזה בריא, להדחיק ולשים, נתעסק בזה אחר כך. לא, זה מה שעכשיו קורה, אז עכשיו אני צריכה להתעסק בזה. זה מה שנדרש ממני. ואני פשוט, אני מרגישה את אריאל בתוכי. אני מרגישה שבעיניים שלי, אריאל רואה ביחד איתי, וחשבתי על זה הרבה, שאני לא מעבירה איזו מחשבה של וואי, מעניין מה אריאל היה אומר, או... זה לא שם. אני כבר פועלת, ואז אני חושבת על זה ואני אומרת, וואלה, אריאל היה מבסוט ממני. ואז אני אומרת, וואלה, אריאל בתוכי. אריאל בתוכי, אריאל הושרש בי. וזה מיוחד. וכתבתי, בספד שלי לאריאל, כתבתי לו שאני נשבעת לו, שלנצח אני אמשיך לטייל, לצעוד בעולם, בתור מישהי שאלוהים נגע בה, בתור מישהי שאריאל נגע בה, כי בהכרח אני מרגישה מיוחדת. אז ככה אני כאילו מנסה להתמודד מול הגעגוע הזה. כי אין דרך אחרת, אין לך לאן לנתב את זה. תסבכתי אותך.
ישבת כזה ישר לכתוב הספד? איך זה היה?
אתה שואל על הלילה של ה...
זה היה, באותו, זה היה בלילה הראשון? ממש? וואו.
כן. הגיעו אליי הביתה בשלוש בבוקר, לבית של ההורים שלי, במקרה ישנתי את להם. צלצלו בשער, אצל ההורים שלי כשהם מצלצלים בשער, זה עושה בכל הבית. השעה שלוש בבוקר. ואני עם אבא כזה התקבצנו בסלון, ואז היינו בטוחים שזה מחבלים. זה היה ביום הראשון, זה היה בשביעי לאוקטובר בלילה. היינו בטוחים שזה מחבלים, צלצלו, התקבצנו. אני ישר רצתי לטלפון, ראיתי שאין לי הודעה מאריאל, אבל אמרתי כזה, הכל בסדר. כאילו, אריאל נלחם, הוא יחזור אליי. ואז ההורים שלי יצאו חוצה. ואני הרגשתי שעמדתי על השטיח, והרגליים שלי פשוט ננטעו לתוך השטיח, ולא הצלחתי לזוז, ולא חשבתי שום דבר כזה. ואז ההורים שלי יצאו החוצה, ופתאום שמעתי צרחות, שלוש בבוקר באמצע הרחוב, של אמא שלי ושל אבא שלי, ואבא שלי רץ אליי בספרינט בחזרה לתוך הבית, והוא חיבק אותי נורא נורא חזק. הוא אמר לי, יובי, אני כל כך מצטער. אני כל כך, כל כך, כל כך מצטער. אני לא מאמין שזה קרה לנו. ואז הגיעו הקצינים פנימה, שאני כאילו, מה? מה אתם מדברים? והם שאלו אותי, את יובל נשיא בן משה? עכשיו, ספורות הפעמים שקראו לי ככה בשמי המלא, כי אני נשואה טריה. הפכתי לאלמנה טריה. ואמרתי להם, כן, לא תני. אז הוא אמר לי, אני מצטער לספר לך שבעלך, רב סרן אריאל בן משה, נהרג בקרבות בדרום, יהי זכרו ברוך. אז ליטפתי אותו, את הקצין, ואמרתי לו, לא, חיים, אתה התבלבלת, זה בסדר, הכל טוב. אז הוא אמר לי, לא יובל, אני מצטער, זה הראל נהרג. ואני אומרת לו, לא, חיים, אתה התבלבלת בבית, אתה רוצה כוס מים?
השקעה.
והוא אומר לי, יובל, אני כל כך מצטער. הסתובבתי לאבא שלי, אמרתי לו, אני צריכה את החברה הכי טובה שלי, אני צריכה את היועץ העסקי שלי, וזהו. אני לא זוכרת כלום. ואז הייתי צריכה לכתוב הספד. כאילו, יש בדרך הרבה מאוד... הרבה מאוד רגעים קשים ש... כשאומרים שמפחדים הכי הרבה מהדפיקה בדלת, כן. כן. זה רגע שאתה... אתה לא יכול לדמיין. זה רגע שכאילו הרגשתי פיזית שהאדמה שאני דורכת עליה, אין אותה. הרגשתי... שהכל קרס. לא הייתי פה. לא האמנתי שזה מה שאני שומעת. הרגשתי שאני בחלום ושאני תכף התעורר. והחלום הזה לא, אני לא מתעוררת. אתה מבין? זה הסיוט. זה הסיוט הכי נורא. לא יכולתי לדמיין זה בכלל. וכשהייתי צריכה לכתוב להריל את ההספד, אז זה היה כבר יום וחצי אחרי. ונסעתי לים, וכתבתי, ויש לי הרבה מה לכתוב, אבל כשכתבתי, התחלתי את זה, התחלתי את ההספד לאריאל, וגם הקראתי אותו ככה, פניתי לכל הקהל שהגיע, ואמרתי, תודה שבאתם, אני מצטערת שבאתם, אני יודעת ש... הרבה אנשים חוו דברים, ואני שולחת חיבוק ענק. ומשם התחלתי הספד לאריאל, שמישהו צילמו את זה, וכשראיתי אז אמרתי, מי זאת? מי זאת שעומדת שם ומדברת ומקריאה ומדברת על בעלה, אהוב ליבה, החבר הכי טוב שלה, שכרגע נמצא כאילו... דרך אגב, איפה שאריאל קבור, באותה נקודה שאריאל קבור, שם הסיפור האהבה שלי ושל אריאל התחיל. שזה שורט.
בבית קברות?
בבית קברות. בבית קברות, כן. אז כתבתי ואני כותבת, ואני כותבת לו המון. אני מדברת איתו גם עכשיו, אני פה עם אריאל ובלב שלי אני עם אריאל, וכנראה שלנצח. לנצח הוא ימשיך להיות שם. וחשבתי על זה הרבה, אתה יודע, בחיים החדשים שלי. שמה שקרה לי הופך אותי למיטה חולה. ואמרתי, לא, אני לא מיטה חולה. אבל אני כן מיטה שאריאל ישן בה. לנצח. והאהבה שלנו, היא לא נגמרה. לא היה שם משהו שסיים את האהבה. אני פשוט, פתאום, נשארתי לבד בעולם הזוגי הזה. לבד. ויום הניסויים שלנו, קרב ובא, השני במספר, שאין לי מושג איך אני אמורה לחוות אותו. באותו יום, אם אפשר, שהאדמה תיפתח, אני אכנס לבפנים, היא תסתגר, אני אצא יום אחרי זה. אבל כנראה שזה המסע שהנפש שלי צריכה לעבור, וכנראה שזה ימים שאני צריכה לעבור עם עצמי, בעצמי. לא יודעת למה, לא יודעת מה התכנון של אלוהים, לא יודעת מה... למה שאני אחווה את זה ומה זה ייתן לי בהמשך. מעבר לכאב לב שאין בעיה, יקשיח אותי, יעשה אותי חזקה. אבל לך אני אומרת שמה שקרה לי, ביגר אותי בלילה ב-20 שנה. ולא רציתי, לא רציתי להתבגר בלילה ב-20 שנה. אם אפשר שלא, אז אני אשמח. אבל זה מה שקרה.
את יודעת מה הוא מכין לך, אלוהים?
אתה יודע מה הוא מכין?
מלא משמעות.
אתה יודע, מעבר לעצב ולגעגוע ולאובדן, ואם רגע נשים את אריאלי בצד, אז אני כיובל, אני כבן אדם, חטפתי כפה של פרופורציה על החיים, כי אני הלכתי לישון עם אריאל באוהל בשישי לאוקטובר, ברמת הגולן. ואני קמתי עם אריאל באוהל בשביעי לאוקטובר, ברמת הגולן. ובאותו היום, אריאל לא היה. אריאל מת. אני יודעת כמה זמן נשאר לי. אני יודעת כמה זמן נשאר לך. אתה יודע כמה זמן נשאר לנו? אנחנו פאקינג לא יודעים. וגם כשאתה בטוח שכל השליטה בידיים שלך, ואתה על הכל, ואתה מאופס, ונשבעת לך, הייתי שם. בעלת עסק, התחתנתי, יש לי בית, יודעת הכל. הכל by the book. אין לי שליטה. אין לי שליטה על מה קורה, אין לי שליטה על אנשים אחרים, אין לי שליטה על היקום הזה. הדבר היחידי שיש לי כן שליטה עליו, זה מה קורה פה ומה קורה פה. מעבר לזה אין לי. ואני משתדלת שמה שקורה פה ומה שקורה פה, יהיה הכי בריא שאפשר. זוועות. נכון? זוועות.
כן, לגמרי. אבל... באמת כאילו יוצא ממחור.
תודה.
כן.
לפחות זה, לא?
נראה לי שזה הכל, כאילו. נראה לי שזה הכל. כאילו... הרעיון הזה של ה... לשאוב פחד וכאב ולהוציא אהבה.
עובדת בזה. שעות נוספות.
סבבה. אז מה את אומרת?
מה אתה אומר?
איך היה? אמרת שכבר היית בשני פודקאסטים?
נכון.
וואלה.
כן.
איך את עם זה?
אני אוהבת לדבר עם אנשים.
לפני זה גם היית עושה?
לא. בחיים לא שמעתי פודקאסט. וואו. גם את הפודקאסטים שאני השתתפתי, לא שמעתי.
לא שמעת?
לא. אולי את זה אני...
וואי.
כן. לא מצליחה להבין את הקונספט של פודקאסט.
תשמעי, בהתחלה זה כזה...
זה קשה להקשיב לדיבורים. כל הכבוד למי שמקשיב. מי שמאזין.
מקשיבים.
מקשיבים?
כן, מקשיבים. כאילו, בהתחלה זה כזה... יש בזה משהו כזה מאוד יומרני. אני עושה פודקאסט, וכזה אני מקליט את עצמי מדבר, ומקליט פרקים, וכאילו, כאילו זה, זה, מה אתה מנסה לעשות בעצם? אתה מנסה כאילו לדחוף את עצמך כזה לתוך כאילו אוזניים של אנשים, במילים אחרות.
דווקא מפגש, כאילו יש הרבה פעמים שאני מדברת עם אנשים, ואני אומרת כזה, וואי, חבל שאנשים אחרים לא שמעו את השיח הזה.
כן.
אז כן, אני מתחברת למפגש, אבל אני אתן לך צ'אנס. יש, אני אתן לנו צ'אנס,
יש,
אני מקשיב.
יש לי, אז יש לי הרגשה שהרעיון הזה, כאילו ש... הוא הולך להיות חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלך, מעכשיו, כאילו. כן, הדברים שאת... כי אף אחד לא יודע. זה עוד קטע, כאילו, לא סתם איוב הופך להיות איוב. כאילו, לא סתם הופך להיות חכם. כי אף אחד לא יכול להפוך להיות הבן אדם הזה בלי לעבור את הדברים האלה. ומי שכאילו הופך להיות הבן אדם הזה, הוא הופך להיות בן אדם שכאילו יכול לעזור לאנשים אחרים. והדברים שהוא אומר, זה דברים שהוא לומד מתוך החוויה של עצמו. כאילו, אפשר ללמוד את זה.
אני רואה את זה מלא, אני, העולם שלי זה, זה היוגה. כשאני מלמדת, אז אתה מה שיכול לראות עליי, ששם אני חיה. שם אני חיה. כל השאר, גם עכשיו, לא חיה. תראו אותי מלמדת, מעבירה שיעור, שם אני חיה. ושמתי לב, אחרי 7 אוקטובר, שהמילים שיוצאות לי מהפה זה, נקום, אפשר ליפול, אפשר לקום עוד פעם, אפשר לחייך. או נגיד, אני מסתובבת בסטודיו, מלמדת, ואני... דברים שאני אומרת לאנשים, כמו, נראה שקשה לכם. ואצל אנשים ששומעים את זה, זה ישר זה חיוך. כי כאילו, הם מסתכלים עליי, של מה אני עוברת, שזה זה וואחד מסע לקום בבוקר אפילו, ולהחזיק את המנח הזה, זה קשה לכם? תתאפסו.
כן, כן, מה יש לכם?
זה קשה. בואו אני אספר לכם מה קשה. וזה המקום שלי כזה, גם להביע את עצמי, גם זה במה, זה פלטפורמה. ואני מרגישה של הכאב שלי, יש הרבה מאוד מקום אצל אנשים אחרים. אני מרגישה שהרבה מאוד אנשים מאוד מאוד רגישים אליי ואל מה שקרה. ואני מרגישה שהרי כל בן אדם שאתה פוגש, באשר הוא בסך הכל מראה שלך את עצמך. אז אני מרגישה שאני, הייעוד שלי זה להיות מראה עבור הרבה מאוד אנשים אחרים.
וכשהם מסתכלים במראה, אז א', אולי החיים שלהם נראים להם כזה סוכריה על מקל, וב', זה באמת מקבל פרופורציה. כי אני כרגע מתמודדת עם דברים מאוד מאוד כבדים, של, לא יודעת אם מישהו שם לב, אבל אני בת 27, ואני מודה ומתוודה שלא עברתי מספיק דברים בחיים. בסוגריים, אני לא יודעת מה אמורים לעבור כדי אולי להיות מוכנים לדבר כזה, אין דבר כזה. אבל לא עברתי מספיק דברים בחיים כדי להתמודד עם השיט הזה עכשיו. אבל עם זאת, זה מה שקרה. ואני כרגע מהווה מראה עבור הרבה מאוד אנשים אחרים, לטוב ולרע. יש אנשים שלהסתכל במראה הזאת זה מאוד כואב. יש אנשים שעד כה, חצי שנה כמעט עברה, לא יכולים לבוא לדבר איתי. יש לי חברה שהייתה צריכה לבוא להודיע לי שאריאל נהרג, היא קצינת נפגעים. אני מרגישה שהיא לא יכולה לבוא לדבר איתי. יש לי חברות מאוד טובות, אהובות וקרובות, שנכנסות להיריון. ואני מרגישה שהן לא מצליחות להסתכל לי בעיניים. הן לא מצליחות לספר לי על זה. ואני תגובתית. אני תגובתית ואני פשוט עם לב מאוד מאוד רחב. ואני גם לא יודעת, שואלים אותי מה בסדר להגיד, מה לא בסדר להגיד, אני לא יודעת. לא למדנו את זה בבית ספר. איך להתמודד עם אובדן. אולי צריך להכניס שיעור כזה לבית ספר.
אי אפשר ללמוד את זה.
אי אפשר ללמוד את זה, אי אפשר גם ללמד את זה. זה משהו שבאמת אתה צריך לחוות. ואין נכון או לא נכון. זה... אצלי זה נראה ככה, אצל מי שאחרת זה נראה שונה. לי טוב מאוד אנשים, מי שאחרת צריכה מאוד להיות לבד. אין נכון או לא נכון, וגם אין ספר הוראות שימוש. אבל, אנשים הם אנשים. ואם אמרת מארג, ואני תיקנתי את זה לעצמי בראש, בתור רקמה אנושית, אחת חיה, זה באמת נכון. זה באמת נכון, וזה גלגל. ואני לא הייתי יכולה לשבת פה מולך, לא הייתי יכולה להרים את הראש, בלי המעטפת שהייתה לי, בלי האנשים שדאגו לי, בלי אמא ואבא ששמו לעצמם ככותרת על נס הדגל שצריך להרקים את יובל על הרגליים.
זה שאמרת שהייעוד שלך זה להפוך להיות מראה, זה... כאילו זה רציני ביותר, כי נראה לי שזה באמת הדבר, כאילו. כאילו, יש לי... עשיתי שנה שעבר ויפאסנה באבניאל, והמורה שם הוא נזיר, נזיר אופר, 30 שנה נזיר כבר, ומסתבר שיש 3 נזירים בארץ, בודהיסטים כאילו.
וואלה.
כן.
וואלה.
והוא הכי בכיר כאילו מהם, והוא המורה שם, וכאילו הנזיר אופר הוא מראה. נכנסת אליו בבוקר לחדר, כולך, כאילו הייתי נכנס אליו כולי עם דמעות, והוא היה מתחיל לפקוט, והייתי יוצא מהחדר כולי צוחק. וכאילו, הבן אדם הזה, הוא הפך להיות מראה, כי הוא הסכים. ראית סרט ברבי? כאילו, אנחנו יושבים כאילו מול הסרט, אנחנו רואים את הסרט, וכאילו, פתאום אני כולל, לא ידעתי מה זה ברבי, כן? אבל כאילו, פתאום אני מבין מה זה ברבי. ברבי היא סוג של נזיר. ברבי היא מראה.
אני אוהבת להסתכל על, לחשוב על המראה הזאת, כאלה... כשאתה פוגש אותי, או כל בן אדם אחר, אבל כשאתה פוגש אותי, אז אני מראה בשבילך, כי מה שיוצא לך מהפה, ומה שיוצא לך בראש, זה אומנם מתוך פגישה, אבל זה שלך. כלומר, אני מראה, כל בן אדם שתפגוש ברחוב, הוא מראה שלך. אם עכשיו הבן אדם הזה גורם לי לכעוס, או הבחורה הזאת גורמת לי לקנה, או... כל רגע שנוצר אצלי, מתוך מפגש עם מישהו אחר, זה מראה שלי, את עצמי. אני מסתכלת במראה. וכל בן אדם מוציא ממני משהו אחר, שבסך הכל יש לי אפשרות להכיר יותר בקרוב את עצמי. למה זה, למה בחרתי להגיב לו ככה? מה גרם למה שהוא אמר להציט אותי בכזו לאיתות? זה לא קשור אליו. הוא הולך לישון עם עצמו, אני הולך לישון עם עצמי. אבל הוא מראה למה שיצא ממני, והרבה פעמים, נגיד, כשאני כועסת, זה היה לי, כשהייתי קצת יותר צעירה, כבר עבדתי על זה, אבל הרבה פעמים שכעסתי, פיתחתי איזו שיטה שאני כזה עושה כמו זום אאוט החוצה, ואני מסתכלת על הסיטואציה. ובסיטואציה הזאת, אני לא אוהבת את מה שיצא מהיובל הזאת. מי זאת? אני אמורה ללכת לישון איתה בלילה? לא רוצה. ומתוך זה, כאילו, אתה יודע, רפלקציה זה משהו שרק בני אדם יכולים לעשות. להעביר מחשבה על מחשבה, או מחשבה על פעולה, או לתקן. ועכשיו אני גם ממשיכה בשיטה הזאת. זה זום אאוט. יובל, זה מה שקרה לך. התחלתי ואמרתי את זה. שאני מרגישה שאני רוחנית גבוה יותר, ושאני מצליחה לעשות את הזום אאוט הזה. וגם בסיטואציה הזאת, את הולכת לישון שלמה עם עצמך? ואני משתדלת מאוד לענות על זה בחיוב. כן, ואני אעשה את כל מה שצריך כדי שאני אלך לישון בלילה, שלמה עם עצמי. כי לפי דעתי זה בריאות של בן אדם. לא משנה מי נמצא איתך במיטה, אתה הולך לישון עם עצמך.
כן. לגמרי.
מה עוד?
אז ברבי, כאילו, היא סוג של נזיר, כי... כי למה היא מראה? כי היא כל כך, אין לה ספק לגבי עצם זה שהיא ברבי, כאילו כל כך אין לה ספק לגבי עצם ברביותה, שכל מה שנותר לילדה בת שלוש שמשחקת איתה, זה ללמוד משהו על עצמה, כי ברבי היא כבר ברבי. זה כבר כאילו, זה כבר סגור, זה כמו הנזיר. הנזיר הוא כל כך מכיר את עצמו, שכל מה שנותר לי, שאני מסתכל עליו, זה לראות משהו על עצמי. כי הוא כבר כאילו מיושר, הוא כבר, הוא מראה, זה כמו הים. זה למה אנחנו אוהבים שקיעות כל כך. אנחנו הולכים לשקיעות וכאילו אנחנו מקבלים מראה. כי השקיעה היא כבר השקיעה, היא כאילו לא, היא לא שמה על עצמה איזה מסכה, היא לא שמה איזה מגננה, היא לא מביאה כעס, כאילו היא שקופה. אז כשאני מסתכל, כשאני מול השקיעה, אז כל מה שנותר לי זה פשוט ללמוד משהו על עצמי.
אוקיי, זורם איתי רגע.
כן. תקשיב.
אתה עכשיו, יש מי נהר, אוקיי? ואתה מסתכל במי הנהר, מה אתה רואה?
אותי.
נכון. כמה דמויות יש שם?
אחת. אוקיי. שתיים.
נכון, מי?
אני, אני והשיקוף, וההשתקפות.
יש את הצופה, ויש את מה שאתה צופה עליו. ונגיד אם מי הנהר גואשים וסוערים, אז איך תראה את ההשתקפות?
גואש וסוער.
נורא מטושטשת, אתה לא תראה את עצמך כמו שאתה רוצה לראות. אבל אם זה נגיד מאוד רגוע ומאוד שלב ומאוד זורם, איך תראה את ההשתקפות?
שקוף.
שקוף.
כן.
אז כאילו, בוא ניקח את זה רגע לתודעה שלנו. דיברנו בהתחלה על רעשי רקע. אני מנסה לנטרל את הרעשי רקע האלה, ואני מנסה להסתכל גם כצופה וגם במה שאני צופה עליו, ממקום מאוד שקט, מאוד... אני מנסה מאוד להישאר נאמנה לעצמי. אני גם, לך אני אומרת שאני מאוד מצליחה גם, ואולי זה משהו שהוא מאוד חשוב בהתמודדות כזאת. אני נאמנה לעצמי, זה הדברים שחשובים לי, זה הדברים שלא חשובים לי. הדת נהדרת, חכמה ברמות, 7-30 שנה, אין חוכמה כזאת. כל הכבוד לעם היהודי, פיצחתם את הקוד. עם זאת, כדי שאני אחיה בשלום עם עצמי, יש דברים שאני לא מסכימה איתם מתוך היהדות, אז אני לוקחת לעצמי את הדברים שהם מתאימים, משהו שאני אוכל להשקיט את התודעה שלי, שאני אוכל להסתכל במאה נער של התודעה השקטה שלי ולראות שם אותי. אבל גם זה עבודה יומיומית ואינסופית. ואני מושקעת רגשית בתהליך הזה.
כן, אתה עולה נשם, כאילו, אין לך ברירה.
לגמרי.
אין לך ברירה, כאילו.
אין לגמרי.
ממש. וזה מה שהפוך אותך להיות מראה בשביל אחרים, אבל. זה מה שהופך אותך כבר.
נכון. אבל קודם כל, כאילו, ההבנה שאני מראה של עצמי. זה כמו שאני יכולה להיות אחלה של מורה ליוגה. אבל אני קודם כל מתרגלת את זה עם עצמי. אני קודם כל... מתרגלת יוגה, לפני שאני מורה ליוגה.
את מרגישה שאת מבינה עכשיו יותר טוב את העומק של היוגה?
כן. היוגה באה לי כמו עוגן. ממש. יש לה פילוסופיה נורא נעימה, נורא יפה. שמעבר לגוף הפיזי, מעבר, הרי היוגה הפיזית זה רק שמינית מתוך היוגה. והיוגה עצמה היא מאוד משיקה. ליהדות, לנצרות, לבודהיזם. מה ההבדל? מה ההבדל בין היוגה לבינם?
מה?
שיוגה זה לא דת. כלומר, זה פשוט דרך חיים שמוצעת לך. אתה מוזמן לקחת, לחיות לפיה. אתה לא צריך לתת כלום. אין שם שום דבר שהוא דתי, שאתה לא צריך לצום, אתה לא צריך לשמור, אתה לא... כלום. זאת הפילוסופיה. ואתה יודע, נדמה כאילו, כל הדתות וגם היוגה מדברות על מין אמת. יש איזו אמת אחת, שאם תפצח אותה, גם האלכימאים מדבר על זה, גם הסוד מדבר על זה, אם תפצח אותה, אז כנראה שתוכל לחיות בעולם הזה טוב יותר. ואני, יש לעשות יוגה, ויש ללכת בדרך היוגה. וליהדות, אני עכשיו מגיעה דרך הבודהיזם, דרך היוגה, כי יש שם דברים מאוד מאוד משיקים, פשוט היוגה הפכה לי את זה למשהו שהוא מאוד נעים. אתה רוצה דוגמה? אוקיי. כמו עשרת הדיברות, אז יש כזה גם ביוגה, אוקיי? אל תרצח, אהימסה. אהימסה אומרת, אל תפגע לא בראש, לא בדיבור ולא בידיים שלך, בשום דבר חי, צומח, דומם, כלום. עכשיו, מתוך מחשבה שאם זה לא יעלה בראש שלך, אז זה בטח לא יצא דרך הפה שלך, וזה בטח לא יגיע למעשים דרך הידיים שלך. זה נעצר פה, זה לא מגיע לכאן. שזה פחות או יותר אותו הדבר. מדהים. היוגה לוקחת אותך, תקלף עוד שכבה, מעבר לאל תרצח כי אסור. היא שואלת, האם אתה פוגע בעצמך? עכשיו, ברור לכולנו שאני ואתה לא הולכים הביתה ומתחילים להקות את עצמנו בצורה פיזית, אני לא אכאיב לעצמי בצורה הזו. אבל, האם כשאני מסתכלת במראה, אני מדברת לעצמי בצורה שהיא הורסת או בונה? האם אני מלכה את עצמי? האם כשאני הולכת לישון, אני מלאה בביקורת הרסנית שכאילו, איך אני בכלל קמה בבוקר מזה? אז היוגה כאילו לוקחת אותך לשאלות שהן קצת יותר עמוקות. ואני הגעתי למה שקרה לי אחרי ששאלתי את השאלות האלה. אחרי שהגעתי להבנה גם בזוגיות שלי ושל אריאל. יש את החיים שלך, יש את החיים שלי ויש את החיים שלנו. ואולי דרך אגב זה הסוד בזוגיות נכונה. כי למרות שנשארתי לבד בעולם הזוגי שלי, נשבעת לך שאני יכולה לרשום כרכים על תקשורת נכונה, על אהבה בריאה, כרכים. והיוגה מאוד הנגישה לי את הפילוסופיה המאוד נעימה, שהיום היא מאוד 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 עוזרת לי.
את מרגישה שאת מבינה אותו יותר טוב?
כן.
יהיה מעניין לקרוא כרכים שלך, באמת, כותבת על מערכת יחסים ועל אהבה.
זכיתי לחוות אחת מאוד טובה.
כי זה באמת משהו שהעולם צריך לשמוע. איך זה באמת נראה כאילו שזה אמיתי וטוב. כן. אולי מתישהו.
מאוד.
לא יודע. איך את? רוצה לסכם?
לא, די, נמאס לי לסכם כבר, די. כל הזמן מבקשים ממני לסכם, לא רוצה לסכם.
מבקשים ממך?
היה לי כיף מאוד לדבר איתך.
ממש.
כיף לדבר איתך. וזהו, ודבר איתי, מה אני אגיד לך? לא מסכמים, די.
כן.
סיימנו להיפרד, סיימנו.
וואו.
אנחנו כאן כדי לחיות.
לגמרי. וואלה, נראה לי שיש לנו, כאילו.